נכון? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, זה אב סגמה בן. אז איך יכול להיות שיש אב בעולם הבריאה? זה לא הולך ביחד, נכון? שם אב זה עולם האצילות. כנגד החוכמה, אתם איתי או לא? ולכן, אומר הזוהר, בכל זאת יש שם עין בית בכללות עולם הבריאה. כי עולם הבריאה הוא שם סג, זה נכון, אבל עם עשר אותיותיו של שם הוויה במילוי סג, עולים עין בית עם הכולל. זאת אומרת שגם בעולם הבריאה מאיר שם עין בית, למרות שעולם הבריאה מיוחס לשם סג. ובעולם היצירה יש שם מם בית דענה בכוח. עולם היצירה זה כנגד אות וו של שם הוויה, ושם מאירים גם כן הצירופים של מם בית, של ענה בכוח, כי זה עולם המעבר. מם בית 42, 4 ועוד 2, 6, וו, אות וו של שם הוויה. ולכן העולם הזה שנקרא עולם היצירה, משם מתחילים היצרים האמיתיים להתפשט. כלומר, בעולם הבריאה
אין
עדיין יצרים. יש פוטנציאל, אבל אין עדיין את היצרים עצמם. בעולם היצירה, היצרים שנמצאים בפוטנציאל מתחילים להופיע. והאדם כבר יכול לנווט את היצרים האלה. או לצד הטוב, ואז זה הופך להיות יצר טוב, או לצד הרע, ואז זה יכול חז ושלום להפוך להיות יצר הרע. אבל היצר הוא בריא. הטוב זה דבר טוב. הרע זה פשוט ניצול של היצר לדברים לא טובים. אבל היצר, כשעצמו, הוא דבר מצוין, הוא הכרחי. צריך שיהיו יצרים בעולם הזה. אם אין יצרים, אז אין יצירתיות, אי אפשר לבנות שום דבר. היצר הרע הוא לא טוב. אז כשהביטוי מלחמת היצר מופיע, הוא בעצם חסר. אי אפשר לומר מלחמת היצר, אסור להילחם עם היצר. צריך להילחם עם הנטייה לרע של אותו יצר, אבל היצר בעצמו, אסור לבטל אותו. ולכן בעולם היצירה, זה בעצם המאבק. ולכן זה הדרך, זה עוד וב של שם הוויה, ושם עושים תפילת הדרך. אולם תפילת הדרך היא בוב של שם הוויה, שזה עולם היצירה. זה עולם האצילות, זה עולם הבריאה, וזה עולם העשייה. אז בעולם היצירה בעצם זה 4 ועוד 2, שם מ"ב. ופה יש תפילת הדרך. זו הדרך שמחברת בין העולם הבא לבין העולם הזה. אז שם יש מ"ב דענה בכוח. מה הייתה השאלה?
איך זה שבסיפור הבריאה, שם ריבונו של עולם כתוב את המושג ויצר את האדם.
ויצר.
ויצר, כן. כן. שם הוא הכניס את היצר.
אבל כי עולם הבריאה... כי עולם הבריאה זה ההתחלה. בראשית ברא. אבל זה יורד לעולם היצירה ולעולם העשייה. זאת אומרת שהבריאה מתחילה בעולם הבריאה.
לא, כי אני מבין, הוא השתמש כאילו בפועל היצירה.
אני מסביר לך. הוא מתחיל בעולם הבריאה ויוצר ועושה. בסדר? כמו כן, יש שם שם עין בית ביצירה. אז איך יכול להיות גם שם עין בית? כן? זה אב סג מה בן. אב סג מה בן. ראינו שבעולם האצילות יש אב, זה נורמלי. אבל גם פה עכשיו ראינו שיש שם אב. בזה הוא התחיל. כי הוא אומר שזה בעצם 10 אותיות של המילוי פה, ועוד 63, זה יוצא 72 עם הכולל, 73. בסדר? אז עכשיו הוא אומר לנו גם פה יש עין בית. בעולם היצירה. למה? כי עולם היצירה הוא שם מה? זה המקום שלו. 45. ואם שם הוויה פשוט פלוס 26, זה שם הוויה פשוט, עולה כבב, עולה עין א', אז 26 ועוד 45, 71 עם הכולל 72. אז גם פה יש שם אב. כלומר, שם אב מופיע גם בשורש וגם משתלשל ומתגלה, מתפשט במדרגות התחתונות. ובעולם העשייה אין שם מבית. אתם זוכרים? למה אין שם מבית בעולם העשייה? יפה מאוד. זה מה שהסברנו פעם שעברה. זוהר מלמד אותנו שאין שם מבית בעולם הזה. למה? כי אין כבר מה לעלות, אנחנו בתחתית המדרגה. ושם מבית זו מעלית רוחנית שמעלה מדרגות, ממטה למעלה, עושה חיבורים. כאן אין כבר מה לעלות, כי על ידי שם מבית מעלים את העולם שתחתיו. ותחת העשייה אין עולם בקדושה להעלות. אז אתה לא צריך שם שלא שייך להשתמש בו, אז ממילא הוא לא מופיע. אבל יש בו עין בית דבן. אז גם פה הוא אומר יש עין בית. אתם רואים עין בית מופיע בעולם האצילות, בעולם הבריאה, בעולם היצירה, וגם עכשיו הוא אומר לנו יש לנו עין בית בעולם העשייה. כלומר עין בית שהוא השורש, החוכמה, החוכמה מופיעה בכל הקומות. חייב שתהיה חוכמה בכל הקומות. אם אין חוכמה בכל הקומות, שזה קו החיים הפנימי, אז אין חיים בשום מדרגה. ולכן זה נקרא שם עין בית, גם דה בן, כלומר גם דה מלכות, שהוא שם הוויה פשוטה בריבוע. כן? יוד יוד כה, יוד כה וו, יוד כה וו כה. נמצא שיש בכל עולם מם בית ועין בית, אפילו בעולם המלאכים כמבואר לאל. חוץ מעולם העשייה שאין בו שם מבית. עד כאן זה ברור? טוב. הדאו בכתיב, זה שכתוב כשמך אלוהים בעולם האצילות, כן תהילתך על קצווי ארץ. בסדר? השם זה המלכות של עולם האצילות. תהילה, מלשון הלל, הגדרה בעברית. זאת אומרת, ההגדרה של המלכות והאצילות מופיעה על קצווי ארץ, בחלקים התחתונים של המציאות. כלומר, ככל שאתה מגלה את שם השם למטה בעולמות, אתה מהלל אותו. כן, אתה מלביש אותו בהילולים, קודש הילולים. זאת אומרת, אתה בעצם נותן לו לבוש כדי שהחיות הפנימית תמלא את המציאות. כן, יש שמותיך בכל עולמות ביה. אז השמות, ההגדרות, הביטויים, הגילויים, מופיעים בכל עולמות בריאה, יצירה ועשייה. איך נקראות המדרגות האלה? הנקראות קצווי ארץ, הקצוות, כי הם החילות של המלכות הנקראת ארץ.
השמות.
כן, השמות האלה הם קצווי ארץ, כלומר יש מלכות האצילות, וכל מה שלמטה ממלכות האצילות זה החיילות, החילות של עולם האצילות, של מלכות האצילות. שמתפשטים כל החיילים האלה, כל הגדודים האלה, הם גדודי מעלה, גדודים של מלכות האצילות. ודאי הוא, וזהו שכתוב, וכל העם רואים את הקולות, מפרש ואינון האב הוא מלאכים. ואלו הקולות היו מלאכים. אז כשעם ישראל היה בהר סיני, וכתוב, וכל העם רואים את הקולות, את מה הם ראו? את המלאכים. מה זאת אומרת לראות מלאך? דכל חד הווה התעביד קול ופרח באווירה, שכל מלאך נעשה קול ופרח באוויר. ולכן היה אפשר לראותם, כי נתלבשו באוויר של העולם הזה, כי אין המלאכים שנראו לאברהם אבינו בדמות אנשים. זאת אומרת שבני ישראל ראו דברים, לא במחשבה שלהם, לא בדמיון שלהם, בגלל שכל דבר שיורד לעולמנו מתלבש. עובדה, אנחנו. גם אנחנו נשמות, כן? אמנם אני רואה עכשיו את חבר שלי, למה אני רואה אותו? כי זו נשמה שירדה לעולם הזה, ובהיותה בעולם הזה היא חייבת להתלבש במה שיש בעולם הזה. אי אפשר לדמיין, למשל בחלום, דבר שאני לא ראיתי, לפחות פעם אחת בחיים שלי, בעיניים שלי. גם אם תחלום חלום שהוא כל כולו בדיוני, אתה תשתמש באלמנטים בחלום שראית כבר פה. אמנם בחיבור שלהם זה ייראה לא נורמלי. למשל, אתה תראה אונייה עם כנפיים, אבל ראית בחיים שלך גם אונייה, וראית בחיים שלך גם כנפיים. רק שהחיבור הוא חיבור קצת, כן, משוגע של חלום. אבל ראית את האלמנטים, אתה לא יכול לדמיין משהו שלא ראית. למה? כי כל מה שנמצא בעולמנו הוא עולם שמתלבש בלבושים. כמו שהנשמות שלנו מלובשות בגוף, ואני רואה עכשיו נשמה, אז כך ראו בעצם את הקולות. הקולות התלבשו בגלל שהם ירדו למציאות של האטמוספירה של העולם שלנו, במרכאות. אז ראו את הדמות המלובשת של הקול. בסדר?
עכשיו גם הקול מלובש במילים. זאת אומרת, למשל, המושג של נשמה, אני יכול לראות אותו רק, רק בגוף, כאילו אני לא יכול לחשוב מה זה נשמה בגוף.
נכון. וגם באותיות. כי ברגע שאמרת נשמה, אתה כבר הגדרת אותיות, נון שין, מם ה, נשמה. וכל אחד מישראל, זאת אומרת שהאותיות בעצם פרחו באוויר, והתלבשו בלבושים של העולם הזה, וזה נקרא מלאך. מלאך בגמטריה 91, זאת אומרת ששם הוויה, התגלה, הופיע, כן, בשם אדנות, זאת אומרת, היה חיבור בין העולמות. ולכן מלאך זה אותיות מאכל, משהו שאתה יכול להפנים.
סליחה, עוד משנה, למה זה ברבים וכל העם רואים?
כן, כי וכל העם בעצם יש מדרגה אחדותית, אבל רואים כל אחד לפי מדרגתו. זאת אומרת, לא כולם רואים אותו דבר. התורה היא אחדותית, אז היא ניתנת לעם, אבל ברגע שזה מופיע אצל כל אחד ואחד, זה מתלבש בצורה אחרת. הנה, עכשיו אני נותן שיעור אחד, אבל כל אחד מכם, אם אני עכשיו אבקש ממנו לכתוב את מה שאמרתי, הוא ינסח את זה במילים שלו, נכון? אז זה כאילו שאתם תגידו שהייתם בשיעור אחר, אבל זה לא נכון. וכי למה? פשוט כי הכלים שלכם לא דומים מאחד לאחד. אז היכולת שלך לקבל זה לא היכולת שלו לקבל. ואז מה שאתה מתאמץ כדי להלביש, אצלו זה יותר פשוט, ומה שאצלו יותר קשה, אצלך יותר פשוט. אז כל אחד יש לו את הכלים שלו, שדרך הכלים שלו והיכולת שלו, הוא יקבל את אותו אור אחד ויחיד בצורות שונות. לכן, וכל אחד מישראל, דהווה אמר נעשה ונשמע, הווה שריה בפומה, וכל אחד מישראל שאמר נעשה ונשמע, בא מלאך ושרה בפיו. כן? התלבש לו בפה. כן? מלאך המגיד שהיה מתגלה לרבנו הבית יוסף. רבי יוסף קארו, עליו השלום, היה לו מגיד. הוא היה כותב בעצם את הספרים שלו על ידי מלאך שבא ואמר לו. כמו הרמח"ל, הרמח"ל גם כן היה לו מגיד. ולכן הם כתבו דרך מלאך. אז אותו דבר כאן, מי בעצם היה מדבר באותה שעה? כבר לא האדם עצמו. הוא היה באיזה מין מצב של נבואה, ובמצב של נבואה כידוע אנחנו מתבטלים, חוץ ממשה רבנו שנשאר נורמלי במרכאות גם בזמן שהוא מנבא, כל השאר שלא משה רבנו צריכים לעבור איזה דרך של יציאה קצת מהמציאות הפשוטה של העולם הזה. ואז הוא במצב של הרדמת האדם והתעוררות החלק הפנימי הנשמתי שבו כדי לנבא. ואז הדיבור האלוהי עובר דרכו. מה אתה רואה בפועל? אדם בטרנס. כן? אז האנשים שם היו בחוויה כזאת שבעצם היית רואה אנשים מדברים, אבל הדיבור הוא לא היה דיבור אנושי כבר. והווה ולפלא אורייתא כולה. ואז מה קורה בזמן כזה? היה מלמד אותו את כל התורה כולה. כאילו אתה במצב של היפנוזה, והמלאך נכנס, ובעצם משנה לך את כל המציאות הפנימית. אז אתה לומד תורה תוך כדי. מלמדים אותך, כן, על פי תשנייה, את כל התורה כולה.
אפגריד.
כן. ממש משנים לך את כל הכרטיס.
למה הוא שורא לך בפה כאילו?
כי הפה זה הביטוי.
כן, אבל מהפה הוא מלמד אותי?
כן, הוא נכנס לפה.
זה בדרך כלל לבר שמוציא.
לא, כשאומרים מפה לפה, כן? מה זה אומר מפה לפה? זה זיווג עליון. זה יותר גבוה מאשר מפה לאוזן. כלומר, מפה לפה זה שאתה מעביר את הרוח הפנימית. בסדר? אז הרוח הפנימית של הזכר במרכאות עובר לרוח הפנימית של הנקבה, ואז בעצם הוא שם הוויה והיא שם אדנות, ולכן יש זיווג של הוויה אדנות. בסדר? וגם בשפתיים עצמן, השפה העליונה היא שם הוויה, והשפה התחתונה היא שם אדנות. וכל הזמן יש זיווג בין השפה העליונה לבין השפה התחתונה. בדרך הזיווגים האלה יוצאות, כן? יוצאים סלילים, יוצאות אותיות. אז תמיד צריך להבין שהעליון הוא הוויה, התחתון הוא מלכות. ולוותר מליל עמרון מן שמיה וערה. ואחר כך דיבר הקדוש ברוך הוא עמהם מן השמיים ומן הארץ. כן? למה זה חשוב שהזוהר עכשיו מגלה סוד גדול? כי אם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מן השמיים, זאת אומרת שהוא לא נמצא פה. אז הוא מרחוק מדבר איתנו. אבל פה יש חידוש, שהקדוש ברוך הוא כבר נמצא בארץ, בשמיים ובארץ. כלומר, מאיפה יוצא הדיבור? מזיווג השמיים והארץ. הדאו דכתיב, זה שכתוב, מן השמיים משמיעך את קולו לייסרך, ועל הארץ הרעך את אישו הגדולה. זאת אומרת, מן השמיים יש לך דיבור עליון, ומן הארץ יש לך דיבור תחתון. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא תמיד משפיע משני הכיוונים. כמו שהיה גם במבול. המבול שהיה בעצם מתן תורה, שקשל, זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות. אז היו מים שירדו מהשמיים, והיו מים רותחים שבאו מן הארץ, מעומק האדמה. מה זה אומר? זו הייתה תורה. רק שהתורה באותו דור שרפה את אותם אנשים שלא היו להם כלים, כן, כדי להכשיר את עצמם ולהכיל את התורה הזאת. אז הייתה מגמה אלוהית לתת את התורה כל הזמן, ובכל דור ודור הקדוש ברוך הוא, כן, נותן איזה גיחה, וכשהדבר פועל אז הוא פועל, אם זה לא פועל זה שורף. אז גם אנחנו היום צריכים להכשיר את הכלים שלנו לתורה הפנימית. עכשיו יש מתן תורה מספר 3, כן, של תורת הסוד. אז אנחנו צריכים להכשיר את הכלים שלנו בשביל הדבר הזה. וחז ושלום, אנשים שלא מסוגלים להכיל את האור הזה, פשוט נשרפים, מתפוצצים, מריבוי אור. ולכן צריך כל הזמן להיזהר שהכלים שלנו יהיו טובים. מה זה הכלים הטובים? כלים של השפעה. זאת אומרת שאם אתה רק מקבל ולא משפיע את מה שאתה מקבל, אתה יכול להתפוצץ מריבוי של אור. לכן כדי לא להתפוצץ מריבוי של אור, אתה צריך לקבל על מנת להשפיע. ואם אתה בהשפעה, אז הכלים שלך הם טובים. קוראים לזה כלים של השפעה, לא כלים של קבלה. כלומר, הקבלה הכי טובה זה השפעה. הבנתם? אם אתם לא משפיעים, הכלי שלכם לא טוב. הכלי הוא כלי טוב כשהוא כלי שהוא כבר מקבל עם רצון להשפיע. זה כלי טוב. הרי שישראל שמעו את עשרת הדיברות בעולם הזה, מן השמיים ומן הארץ. בהו זימנה, דאמרו ישראל נעשה ונשמע, באותו זמן שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד יתקיים מה שכתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זאת אומרת, היה חיבור בין עליונים לבין תחתונים. ואז כשיש חיבור, נולדת שמחה. ישמחו השמיים ותגל הארץ. אז יש שמחה. כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. שמח תשמח רעים אהובים. תמיד יש שמחה, הביטוי שמחה מופיח שיש חיבור בינו לבינה. לא חשוב באיזו קומה. השמחה היא תוצאה של שלמות, של השלמה.
של חיבור.
של חיבור בין זכר לבין נקבה בכל עולם.
השמיע משמיים לארץ זה אותו מלאך שהיה בשמיים ובארץ?
לא שומע.
המלאך שהיה
לא. בשמיים ובארץ? לא, המלאך יש לו רק שליחות אחת. תפקיד אחד, אז יש מדרגה שמימית ויש מדרגה תחתונה. בסדר? המדרגה התחתונה היא תמיד בסוד נקבה. המדרגה העליונה היא תמיד בסוד זכר. אם אין זכר ונקבה, שניים, אין. אחת, דיבר אלוהים. שתיים, זו שמעתי, זה הכלל, אל תשכחו את זה.
בראשית.
תמיד. לא חשוב איפה. בסדר? אנחנו עכשיו במשכן. מאיפה יצא הדיבור? מבין שני הקרובים, זה אותו דבר, אחד זכר, אחד נקבה. אני חייב שניים. אז בוא נגיד שהקרוב הימני היה שמיים, והקרוב השמאלי היה מן הארץ. בסדר? לכן יש שמחה בעליונים ובתחתונים, כי זאת תכלית הבריאה ותקוותה. אז הבריאה היא כשמה כן היא, ברה, בחוץ. בחוץ הוא פירושו שניים כבר. בסדר? אז המילה בריאה מתחילה באות ב. התורה, כן? מתחילה באות ב. כי העולם שלנו כל כולו בית אחת גדולה. בסדר? שניים אחד גדול. שניות. זמניות. לבטר הווה ממלא עם מרון מארבע סיטרים. עכשיו השניים כמו שחזל תמיד אומרים, שניים שהם
ארבע.
כלומר, למה שניים שהם ארבע? כי השניים זה תחילת הריבוי. זה המינימום של הרבים. אבל אחרי זה, זה מתחיל להתפשט. אז זה הופך להיות בעצם ארבע. איך? אחר כך היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם ישראל מארבע רוחות העולם. אז זה מתפשט בעצם לכל הצדדים, לכל הכיוונים של המציאות. זאת אומרת שמאיפה אתה שומע בעצם את הקול האלוהי שהיה תמיד אחד בשורש? מכל הכיוונים.
זה יותר מיסטריו.
זה כבר
סראונד.
בעצם, כן, עוטף אותך מכל הכיוונים. הדיבור הזה הוא לא יכול לבוא רק מכיוון אחד, כי אם לא זה מגמד את האלוהות. אתה לא יכול להגיד שמעתי את הקדוש ברוך הוא והוא שם. אין דבר כזה. אתה מכניס אותו לתוך כן, כלא. אתה לא יכול לגמד את הקדוש ברוך הוא. מארבע רוחות בואי הרוח. כן, איפה ראינו את הפסוק הזה? פה, בהפטרה, נכון? השבת. שעברה, לא זאת. מארבע רוחות בואי הרוח. מה זאת אומרת? בתחיית המתים, כשהקול האלוהי מדבר, צריך לדעת שזה בא מכל הכיוונים. אם לא, אין תחיית המתים. והבו מסתכלים לגבי מזרח, והבו שמעין, יד קלה. היו מסתכלים לצד מזרח, שמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא. ולגבי, וכן היו מסתכלים עכשיו כלפי מערב, ודרום, וצפון, הבו שמעין, יד קלה. היו שומעים מכל הכיוונים, לא ידעו מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? מכל הכיוונים. היו שומעים את קולו של הקדוש ברוך הוא מכל דלת רוחות העולם. עכשיו אתם מבינים למה אומרים לנו שבלוחות היו יכולים לראות משני הצדדים. שוב פעם, אותו עניין, אם אתה מסתכל רק מצד אחד, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא כאילו על השפה הזאת, על הקטע הזה, אבל שם הוא לא. אין דבר כזה, אסור. אל תכניסו את הקדוש ברוך הוא לשכל הקטן שלכם. זה פה ולא פה, אין דבר כזה.
בכל אופן הוא אומר, וראית את אחוריי ופניי לא
הרבה. נכון, אז צריך להבין מה זה אחוריי. אחוריי זה בעצם המדרגה התחתונה של הגילוי. זה לא כמו שאנחנו חושבים פנים ואחור. כן? זאת אומרת שמה שנראה בעצם זה רק האחוריים, החלק התחתון. אבל הוא לא אמר אתה לא תבין ואתה לא תשמע. רק תראה, לא תראה את התחתון. כלומר יש דיוק וראית בראייה אפשר לראות רק שזה יורד בעולם שלנו. אז זה לא אומר שלא תשמע. כלומר, אם הייתי כותב עכשיו פסוק, הייתי אומר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אבל תשמע גם את פניי. בסדר? להחזרה דמכל אתר מליל עימהון. כל זה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להראותם שמכל מקום ומכל דיבר עמהם. כן? מכל מקום ומקום דיבר עמהם. ולא הווה אתר לאלה ותתה דלה מליל עימהון. לא היה מקום למעלה ולמטה שלא דיבר הקדוש ברוך הוא עמהם. לא מצמצמים את הקדוש ברוך הוא. כי לא נשאר שום מקום ריק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים מה אומר הרב קוק על הדבר הזה? שמי שלא מבין את זה, מה הוא עושה? הוא מתפרץ למדרגה עליונה, והוא בעצם מזלזל במדרגה שהוא נמצא בה, כי הוא חושב שפה אין, שם יש. אז הוא קורא לזה התפרצות חס ושלום. על זה מתו נדב ואביהו. פרשה של השבוע. בסדר? ואחד מהסיבות, אחת מהסיבות שמביאה הגמרא זה שלא היו להם נשים. עכשיו אתם מבינים למה. כי אתה לא יכול לשמוע בלי נוקבה. אז אמנם הם היו עצמם כאילו זכר ונקבה.
ביניהם ובין עצמם.
כן. אבל זה לא מספיק, זה לא נכון. אבל יש הרבה סודות בדבר, לא ניכנס עכשיו. לאח זה להראות דימלו כל הארץ כבודו, וכל זה כדי שלא תשכח שהכבוד, שהגילוי של המלכות של הקדוש ברוך הוא זה מתגלה מכל המקומות. אין אתר פנוי ממנו. אין שום מקום פנוי ממנו. דאי הוא סביל עילאין ותתאין, כי האין סוף ברוך הוא נושא וסובל את העליונים ואת התחתונים. זה דבר שאנחנו לא מבינים, זה גדול עלינו, נכון? אנחנו לא מבינים שבשיעור כזה קטן פה, בקבוצה הקטנה שלנו, אתה לא יודע מה קורה, והוא כן יודע מה קורה. כלומר, בכל קצוות תבל עכשיו, מיליארדים של מיליארדים של פרטים, של נמלים, של שועלים, של איילות, של בני האדם, של אוניות, של טייסים, של לא יודע מה, כל הנושאים שיש לכם בחיים, הוא עכשיו עושה כל מיני דברים, בו זמנית. קשה לנו להבין את זה. אתה מוגבל, אתה פה ולא שם, אתה השכל שלך ולא שכל של מישהו אחר, אתה עכשיו ולא מחר. הוא אין לו את הדברים האלה. הוא הכל, כל יכול, כל הזמן, עם כל הדברים. ומשגע. והיא הוא סמיך, עילה ותתה, והוא הסומך את העליונים למעלה ואת התחתונים למטה. כל שנייה, כל רגע. וחרסיה יקרה, אתם מבינים כמה עבודה יש לבורא. כן, זה, אנחנו לא יכולים לתרגם את זה אפילו למציאות, זה בלתי אפשרי.
שהוא מזווק.
כן. אז והוא סובל את כיסא הכבוד שהוא עולם הבריאה. ומלאכים, ואת המלאכים שהם בעולם היצירה. ונשמתים, ואת הנשמות שבכל עולמות בריאה, יצירה ועשייה, יש נשמות, יש מדרגות, יש מלא, בכל מכל כל. מיליארדים של פרטים ושל פרטי פרטים.
רגע, בעצינות אין נשמות?
כן. לא, יש נשמות, אבל הנשמות יוצאות משם ויורדות למטה. כמו שתינוק, הוא נולד מהחלק התחתון של האמא, נכון? אז כאילו האמא, שהיא עולם האצילות, כשהיא יולדת, היא כבר בבריאה. ואמר כי אי הוא סביל כלה, האין סוף ברוך הוא סובל הכל. כן, פה סובל, זה לא מלשון סובל, יש לו סבל. אלא מכיל את הכל, יכול הכל. מוכשר להכל, אין סוף ברוך הוא, אי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר בכלל שום דבר. כי כולם עומדים וקיימים מכוחו. וקשיר כלה, והוא מקשר את כל העולמות, התחתונים, עם העליונים, הכל קשרים, קשרים, חוטים, שמקשרים בין שכל לבין שכל, בין דיבור לבין... פשוט, כן, אם היינו קצת מתחילים להיכנס לזה, היינו מרוב פחד ואימה של היכולת האינסופית הזאת, זה מבהיל. על ידי השפע שמשפיע בהם. וכל זה, זה בעצם מנות של חיות. לפי המנה של החיים שאתה מקבל, כן? אז אתה חי יותר או חי פחות. והוא כל הזמן דואג לזה. אבל לפי מה? לפי המעשים שלך. יש מינימום שהוא נותן לך, וכל השאר זה לפי המעשים שלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא צריך לבדוק כל שנייה איפה אתה נמצא, כדי לתת לך ככה ולא ככה, וככה ולא ככה. כי כאילו אין לו מה לעשות, אין סוף ברוך הוא. איך הוא יכול לרדת לרזולוציה כל כך קטנה? הוא מייחד כלה, והוא מייחד את כל הפרצופים. ולית מן דסמיך לי, אבל אין מי שיסמוך אותו חס ושלום, כן? כי אין צריך סיוע וסמך משום נברא שבעולם. אז יש פה איזה מין הרחבת הרעיון, כן? הזוהר פה רוצה ככה מדי פעם איזה חמצן ככה לקחת ולהזכיר לנו מה אנחנו עושים פה, כן? עם מי יש לנו עסק. ואי הוא יתקרא בכל שמהן, והאין סוף ברוך הוא נקרא בכל השמות. תמיד זה הוא, בהופעה אחרת, אתם מבינים? הכל זה הוא, אין משהו שלא הוא, רק בהופעות שונות. הגם שבאין סוף ברוך הוא לא שייך שום שם. כן. לא שייך לו שם, אבל הכל הוא. עם כל זה נקרא בכל השמות. טוב, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בו. אמן. אתם מבינים אפילו הברכות שאנחנו אומרים. אתם לא מבינים בכלל. להשתמודעה תוקפה בכל שמה ושמה, כדי להודיע ולהכיר תוקף פעולות גבורתו. למה קוראים לזה פעולות גבורתו? כי זה מאוד מדויק. צריך להיות גיבור כדי להיכנס לפרטים קטנים כאלה. זאת הגבורה. כי החסד, מה הוא עושה? הוא בא כמו איזה צונמי. אבל הוא יכול גם לשרוף הכל, החסד. פה יש גבורה אלוהית. הגבורה האלוהית זה הצמצום, זה היכולת להתלבש בכל מדרגה לפי הכוח שהיא יכולה לסבול. הקוס הזאת, כן? הקדוש ברוך הוא מתלבש בה, לא ברמה שהוא מתלבש בחבר שלי. למה? כי אם הוא היה מתלבש בקוס הזאת כמו שהוא מתלבש בו, הקוס הייתה עכשיו נמסה. מתעדה, נעלמת. אין לה את היכולת להכיל נשמה כזאת. וכו' וכו' וכו'. ולכן להכיר תוקף פעולות גבורתו שבכל שם ושם. אז השם של הדבר שאתה עכשיו מגדיר דבר, זה בעצם הצמצום של אותו אינסוף בגובה של אותו דבר עכשיו שאתה הגדרת בשם. אז אתם מבינים כמה קשה לומר שם? כלומר, כמה קשה בעצם להגדיר בדיבור, בכלל לדבר, לתת שיעור, זה קשה מאוד. כי אתה חייב עכשיו להלביש את אותו אינסוף בדאגה לתלמידים. ובמילים מאוד מאוד מדויקות שיכנסו לכל הלב של כל אחד ואחד. ואם זה לא מובן, זה אומר שההגדרה שלך, יכולת ההגדרה שלך היא לא נכונה. אז אתה מגמגם, אז אתה לא יודע, אז אתה אומר, אני חושב, אני... ואתה עושה ככה. זה לא פשוט. ומההוא דרגה, ולכן ככל שהרב שאתם לומדים איתו, יותר מדויק במילותיו, יותר מדויק בערכים, בהגדרות שלו, ככה הוא יותר גדול. רב גדול זה רב שיודע לדייק. ולא מכניס הכל, סתם מילים, רק כדי לדבר. דרגה, כן? מההוא דרגה וממנה דשר יעלה, על ידי אותה מדרגה שהיא הספירה, והממונה שהוא המלאך, שהאין סוף ברוך הוא שורה עליו. אז יש דרגה מאוד מצומצמת, מיוחדת, לכל דבר ודבר, לכל פינה ופינה במציאות. ולית לשמה ידיעה, אבל עצמו, כן, עצמות אינסוף, ברוך הוא, אין לו שם, ידוע. כלומר, אתה לא יכול להגדיר את האינסוף, אתה יכול להגדיר את הופעותיו. לכן אנחנו לא מדברים עליו, אלא על גילויו. כי אין בו שום השכלה והשגה. ואי הוא יתקרא חד בחושבן, קד שריה בדרגה דעינון אחדים משאר דרגין. ומה שהאינסוף ברוך הוא נקרא אחד בחשבון, הוא רק כשהוא שורה ומתלבש במדרגות שהם מיוחדים משאר המדרגות. כלומר, אפילו כשאתה אומר שהוא אחד, זה לא אחד ביחס למספר. כלומר, האחד שאתה אומר, אתה אחד ושמך אחד, זה לא אחד מתוך שתיים. זה אחד יחיד ומיוחד, כי אין לנו במילים האנושיות אפשרות להגדיר משהו אחר. אנחנו לא מבינים מה זה אחדות. כשאנחנו אומרים את המילה אחד, אנחנו עוצמים עיניים, נכון? למה אתה עוצם עיניים? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כי אתה לא מסוגל בעיניים הגשמיות שלך לראות עם עיניים פקוחות, ובכלל זה איסור. אם תגיד אחד בעיניים פקוחות, מה זה אומר?
שקר.
זה שקר.
אתה רואה פרטים
ואתה אומר אחד. אז אומר לך, כדי בכלל לדבר על אחד, תעצום את העיניים. אתה לא יודע מה זה אחד, אל תשקר. והיינו בכתר הכולל את עתיק ואריך אנפין, שהם המיוחדים יותר משאר הספירות. אז עתיק ואריך, אתם זוכרים?
מוכי למעלה.
כן, זה המדרגות העליונות, דיברנו על זה בקריאת ים סוף, נכון? ובמדרגות שהיו שם, מה התגלה, מה לא התגלה, איפה פרעה נמצא. זוכרים את השיעור הזה? ואי הוא לת לחושבן, אבל האין סוף ברוך הוא בעצמו, אין לו מספר וחשבון של אחד. גם אחד זה לא נכון לומר עליו, אתם מבינים? כי כשאתם אומרים אחד, אתם חושבים שאחד זה מתוך שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כלומר, אחד הוא כבר חלק מהמספר. לא, פה זה אחד אחר. זה אחד, אחד ואחד, אחד ושתיים, אחד ושלוש. זה לא אחד. זה שמונה, זה אין סוף. לכן, שמונים אחר מספר אחד שני. אז הוא אומר, זה לא האחד הזה, שאתה אחרי זה אומר שתיים, שלוש. אלא הוא אחד האמיתי. אין לו מילים אפילו לומר את זה. כמו שכתוב לאל, כן, בדף י' ז'. אן הוא חד ולא בחושבן. כלומר, אתה אחד ולא אחד מהחשבון. בסדר? אז זה צריך להבין את זה טוב, 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 להכניס את זה טוב, טוב לנשמה, ללב. הוא ממשיך ואומר, כת שריה על כל אלמין ועל כל ממנן דלהון, כשאור אין סוף ברוך הוא שורה על כל העולמות ועל כל המלאכים הממונים עליהם, יתקרה על שמה, אז נקראים העולמות והמלאכים בשמות שלו, כגון מתת נקרא שדי כשם רבו. זאת אומרת, אפילו המלאך מתת, מה זה? זה ביטוי של אותו אין סוף ברוך הוא, נכון? בקומה מיוחדת. אז לפעמים קוראים לו מתת ולפעמים קוראים לו שדי. אבל שדי זה השם של הקדוש ברוך הוא, אחד מהשמות. אז הוא אומר, נכון, אז מה? יש לך בעיה עם זה? זה גילוי, הרי שם זה פעולה. אז כשהקדוש ברוך הוא מתלבש בקומה כזאת, מיוחדת, לפעול בעולם היצירה, אז קוראים לזה שם מתת, ואיזה שם פועל שם? שם שין דלת יוד, וכו' וכו' וכו'. ורוב מלאכים, סיום שמותם בשם אל, באותיות אל או יודקה.
מיכאל.
בסדר? אז מיכאל, גבריאל, צוריאל, נוריאל, כן, כל זה מלאכים ממדרגה אחת, ויש גם יא בסוף. לאחזאה לכל אחד מישראל מאתר דקראן לפום צרכיו. להראות לכל אחד מישראל שימשיכו את השפע מאותו המקום שראוי לקרות לקדוש ברוך הוא לפי צורכיהם. כלומר, פה הוא מביא אותנו למה שאומר רבי יוסף ג'יגטיליה בשערי אורה. שכשאדם יודע לדייק, אז גם בבקשות שלו הוא יודע לדייק. ואז הוא יודע לדפוק בדלת הנכונה, כדי לפתוח את מה שהוא צריך עכשיו. כן? כלומר, החוכמה הגדולה בעולם הזה, זה לא לדעת דברים בעל פה, זה לדעת איפה ללכת לחפש אותם. רב גדול זה לא רב שיודע דפים של גמרא בעל פה. זה כשאתה שואל אותו שאלה, הוא יודע בדיוק באיזה ספר ללכת. הוא לא צריך לזכור בעל פה. זה משהו אחר. זאת אומרת שיש דלתות, יש ממונים על מדרגות שונות במציאות. ואם אתה יודע לטפוק בדלת הנכונה, אז יפתחו ויתנו לך את השפע הנמצא בתוך החדר הזה. אבל אם אתה מבקש עכשיו לבוש ואתה דופק במקום של מחשבים, אז הוא אומר לך, עם כל הכבוד, אתה עכשיו באת למחשב, זה לך לחנות שמה, זה לא פה.
לא, תקבל מחשב, תלבש אותו.
לכן זה הכל לפי הצרכים. רוצה לומר, כי המתפלל ומבקש חסד מלמעלה, צריך לעורר את מידת החסד, על ידי שם שם אל, א' למד, חסד אל כל היום. זאת אומרת שיש בעצם מדרגות שאם אתה מבקש מדרגה, אתה עצמך אמור לתפוס גוון של המדרגה שאתה מבקש. כלומר, אני עכשיו רוצה תורה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ימלא אותי תורה. איך הוא ימלא אותי תורה? אני בעצמי צריך להיות, גם אני, תורה. אפילו ב... מנגנון שאני יכול להשיג. ברגע שאני תורה, אני מושך תורה. הבנתם את המהלך?
אתה מה?
אם אני בא ואני ריק, איך אני אבקש תורה? מה, הוא ימלא ריק? למי הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה? לחכמים, לחכמים, למי שכבר חכם. יפה מאוד. אתה קודם כל צריך להופיע עם הלבוש של מה שאתה רוצה. אז אני כבר מתחיל לעשות פעולות של חוכמה, ואז אני מבקש חוכמה. אז אומרים לי, יש לך מה להציג, אתה רוצה משהו? תראה לנו שאתה עושה משהו בתחום הזה.
הלבוש זה השמות?
קודם כל זה המעשים גם כן, שאתה עושה. והשמות שאתה מתחיל לחקור, לראות, לפעול, ללמוד בצורה מאוד מדויקת. ואז יותר אתה מדייק, יותר הקדוש ברוך הוא נותן לך חוכמה. אתה בא עם כסף לבנק, נותנים לך הלוואה. אתה בא בלי כלום, אומרים לך, לך מפה, מה אתה רוצה? מעניין.
אז איך אני עושה?
מה?
אני רוצה לקבל אחד.
אז אתה צריך לפעול בעולם הזה בראייה אחדותית כמה שאתה יכול בקומה שלך. לא אומרים לך להפוך להיות אל. אתה לא תהיה הוא.
לא, אמרת שאני לא יכול לדעת.
אז אני מסביר לך. אז אני מסביר לך. אתה צריך שתהיה לך תפיסה אחדותית כמה שאתה יכול בקומה האנושית שלך. למרות שאני בעולם של ריבוי, אני כל הזמן מנסה לתפוס תפיסה אחדותית של המצב. למשל, כל שיעור, חבל שאתם לא פה בשבת בבוקר, בכל שיעור אני מדבר על אחדות גדולה, ותמיד יש שאלות על הפרטי הקטן, הקטן, הקטן. בסדר? אני מבין, זה בא מצעקות של בן אדם שהוא רואה את הדברים עכשיו אצלו. אבל אני, כשאני נותן את השיעור, אני מנסה לתת שיעור שהוא נוגע בהכל, כמה שיותר רחב. אז נכון שיש חסרים, אבל כמה שאתה תראה יותר גדול את הציור של החיים שלך, כולל יותר, ככה אתה תוכל גם כן אחר כך לרדת לפרטים. אבל אם אתה רק בפרט שאתה מייצג אותו, אתה לא יכול לעשות שום דבר. וזה לא נכון, הראייה הזאת, היא לא נכונה. כי אם תסתכל על המצב של היום, יום שישי הזה, אז כמה כבר אתה יכול להכיל? אז אתה תפתח את החדשות של אותו יום, מי שרואה את החדשות של היום, של עכשיו, הוא יבהל, יכול למות מפחד, נכון? פשוט אני נותן לך 3-4 כן? דברים בחדשות, אתה הולך ומתאבד. אז מה אני אומר לך? רגע, אל תסתכל על היום השישי הזה ספציפי. תסתכל אותו איך שהוא מתלבש בתוך ערכה שלמה של ימים. תראה מה קרה כבר 2,000 שנה. תראה איפה אנחנו היום ביחס למה שהיינו לפני 100 שנה. מה, אתה רוצה לומר שזה אותו דבר? אז אם תיקח יום שישי עכשיו ותיקח יום שישי של זמן השואה, לכאורה זה דומה. אתם מבינים מה אני רוצה לומר? כי אין לך ראייה כוללת. אז נכון, אתה לא הקדוש ברוך הוא, אבל תרחיב כמה שאתה יכול. ואז הוא ייתן לך עוד יותר, לראות את הדברים ברוחב לב, בגודל הזה. ואז אתה תראה את המציאות בעין אחרת, בעין אלוהית. כי עין בעין יראו. הוא מבקש מאיתנו לראות את המציאות בעין שהוא רואה. ואז הוא יראה בשוב השם ציון. אם לא, אתה לא תראה בכלל את שיבת ציון. אתה תחשוב שזה סתם עוד איזה אפיזודה בהיסטוריה האנושית. אתה לא תבין שקורה משהו כאן יסודי ביותר.
זה פה היום
תפארת
של
בגבורה. כן. שיש במציאות, שיש נקודתי. בן אדם לא יכול להסתכל על כל החיים שלו, כי הוא לא יודע מה היה לפני, מה היה אחרי.
אז זה בדיוק מה שאומרים לו.
בדיכאון כל הזמן כאילו.
אז אם הוא רק בקטע הספציפי, הוא בדיכאון. ולכן אומרים לנו חכמים, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ומתי זה? כל רגע. אם אתה יכול כל רגע להכניס את הרובד הנצחי בעולם הזמני החולף, ניצחת. כי מה זה ניצחון? נצח. זה בדיוק העניין. ניצחוני בניי, מה זה ניצחוני בניי? הפכו אותי לנצחי בעולם שלהם. אני לא צריך אותם, אני נצחי. אבל בעולם שלהם הם גילו, למרות הזמן המקביל, הם גילו את הנצח. אז אתה מנצח הגדול. כמו מנצח בתזמורת. למה קוראים לו מנצח? כי הוא לא מתעסק עם כלי אחד. הוא מתעסק עם 200 כלים. בו זמנית. לזה הוא עושה ככה, ולזה הוא עושה ככה. איך הוא יכול לשלוט על כולם? כן, אחרי זה הוא עושה ככה, אחרי זה הוא אומר לו, תשתוק אתה, וזה, איתה, סימפוניה. אז מי שרואה את הכולל, אז יש לו ראייה, אבל הנגן עצמו, בכינור שלו, הוא עושה, אם תשמע אותו לבד, זה רק ככה. תשמע אותו לבד, תוציא את כולם, תגיד, מה הוא עושה זה? אבל הקטן הזה, בתוך כל הסימפוניה, זה נותן לך צליל שמאוד מאוד רגיש. אבל הוא במכלול. אז כל אחד מאיתנו צועק את הצעקה הקטנה שלו. כל אחד עושה איזה צעקה קטנה. אבל במכלול זה סימפוניה. זה מה שמספר רבי נחמן מברסלב בלילה, ביער. שהוא פוחד, הוא הולך לאיבוד. ואז הוא שומע צעקות של חיות, של כל מיני דברים. הוא לא יודע מה לעשות מהחיים שלו. ולאט לאט הוא מתרגל והוא רואה שזה בעצם ניגון של כל הטבע. והוא כבר לא פוחד יותר. הוא רואה שיש מנצח שאומר לציפור הזאת לעשות את הרעש הזה, ולחיה הזאת לעשות רעש אחר וכו'. אז לא להיבהל. כל הבהלות זה רק כשאתה רואה את הדברים בקטן. בית, הלאה. בהלה. כל בשתיים. אתה רוצה להיות אמיץ? א', מיץ. הנה, הנה. חידוש קטן, סתם. אז לכן, לאחזה...
מידת חסד על ידי שמיאל.
מידת חסד על ידי שם אל, ואם צריך להינקה מאויביו, צריך להורד את מידת הגבורה על ידי שם אלוהים. אז אתם רואים, כל שם זה בעצם גילוי אחר. גם אני צריך להופיע ככה בחיים שלי. לפעמים אני קצת יותר ככה, לפעמים אני קצת יותר ככה. הנה למשל עכשיו, אנחנו בשבוע של גבורה, אנחנו צריכים לעבוד על המידה הזאת. על הגבורה. כל השבוע אנחנו צריכים לעבוד על הגבורה. אחרי זה, בתוך הגבורה יש פרטים של פרטי פרטים. אני מדבר עכשיו על המידות, לא על האורות. כי גם כאן אנחנו חסרים. כן, בסידורים שלנו כתוב רק המידות. לא כתוב האורות. אבל בספרי קבלה כתוב מהו האור שיורד. האם זה גדלות בית דאבא, גדלות בית דאמא. זה אתם לא יודעים. אתם יודעים שאנחנו בתפארת של גבורה. בסדר, זה הכלי. אבל מה האור שמתגלה שם? גם זה צריך לדעת. וכל הספירות פועלות בכוח אין סוף ברוך הוא המשפיע בהן, שהוא החיות ונשמת הספירה. כן, אז גם לספירה יש חיות, יש נשמה. והם ממלאות לכל אחד את צרכיו, כן, צורכו, כפי שביקש והעלה את תפילתו לאותה ספירה שממונה למלא אותה בקשה. הבנתם? כלומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד חד, מאוד ברור במה שאתה מבקש. כן, מתקשרים אליי לפעמים אנשים, מדבר רבע שעה, אין לי זמן כבר, אני אומר לו, מה השאלה? אני יודע שאתה יודע להרצות, עכשיו עשית לי הרצאה קטנה, אבל מה השאלה? למה אתה לא יודע מיד? תנסח את השאלה, תראו כמה קשה לאנשים לנסח אפילו שאלה. בסוף הוא לא יודע, הוא מסתבך והוא אומר, טוב, אני מבין את עצמי. מה אכפת לי שאתה מבין את עצמך? כמה דאוקמו, כמו שפרשו חז"ל במסכת בבא בתרא, דף כ"ה עמוד ב', הרוצה להעשיר, יצפין. זה לא חרטוטים. כן, אתה היית כותב ספר, רוצה להעשיר, היית כותב ספר שלם על הרוצה להעשיר. חז"ל אומרים לך מילה אחת, יצפין. כלומר, במילה הזאת זה הצופן של העושר. תבין את המילה יצפין, קבל עושר. מילה אחת. תראו איזה יופי, איזה צמצום של חז"ל.
חמש אותיות.
אתם מבינים מה קורה פה? זה כל כך מדויק שאתה לא יכול לצאת מזה. זה העניין, זהו. תעבוד על העניין הזה ועל המילה הזאת, יצפין. זהו. אתה רוצה להבין מה זה סוד הנשיקים? כך פסוק בתורה שהנשיקה מתחילה משם. וישק יעקב לרחל. זהו, זה סוד הנשיקים. שלוש מילים. זהו. משם תלמד את הכל. פירוש, יעלה בקשתו לבינה שבצפון. תשימו לב מה הוא עכשיו מסביר לנו פה. הנה, סגולה לפרנסה, רבותיי. מי שרוצה להעשיר, אומר הזוהר הקדוש, יצפין, כלומר יעלה את הבקשה שלו לצד שמאל של הבינה, למוח השמאלי, שבצפון, ששם מקור העשירות. והרוצה להחכים, מילה אחת, קוד, ידרים.
דרום בחוכמה?
כן. פירוש יעלה את בקשתו לחוכמה שנמצאת בדרום. ששם מקור החוכמה. ילך לנתיבות, בראש שלו. ועל כל ההשפעות נמשכים בכוח האינסוף ברוך הוא. תמיד אותו אינסוף. אבל אתה דפקת בדלת הנכונה. עשית את הפעולה המצומצמת מאוד שמיוחדת לדבר שעכשיו אתה מבקש. תראו עד איזו רזולוציה. מה? במחשבה, בוודאי. אבל אחרי זה יש לזה תוצאות מעשיות. כלומר, הצפון, בתכונה שלו, יש לו מדרגה כזאת. אז אני עכשיו צריך לעשות דוקטורט על הצפון. או דוקטורט על הדרום. מה זה צפון? אז אני יודע שצפון זה צד שמאל שלי. זאת אומרת, זה קשור לכל הצד השמאלי שלי. מה אני עושה עם היד השמאלית שלי?
בקבלה.
איך אני קושר את התפילין? איך אני מקבל? הצפון זה לשון להצפין, לחסות, לא לגלות הכל. בסדר? יש צופן שם. זה כל החלק השמאלי של הראש, שהוא בעצם גם כוח הדמיון. אתם רואים? יש הרבה הרבה דברים שם. אבל זה הכל גנוז במילה אחת. יצפין. אותו דבר בצד השני. ידרים.
זה מתחיל ביוד ונגמר בנון.
כן. ושם זה יוד מן. אחר שסיים הסבא את דרוש זה, קם בוצינה קדישה. אין פה שערי הוראה, נכון? טוב. אחרי שסיים עשה בית, דרוש זה, קם בוצינה קדישה, קם המאור הקדוש, רבי שמעון, וכל מראה מטיב טען, וכל חכמי הישיבות של מעלה ושל מטה, כל, כן? לא חלק. זאת אומרת, אתה לא מבין מה קורה בחדר הזה, כן? אין ראש ישיבה של מעלה ושל מטה שלא נמצא שם. אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל כן? נשמע לי הרבה. שהיו שם, והשתתחו כמי סבא, והשתתחו כולם לפני הסבא, להודות לו, על שגילה להם כל אלו הסודות. ואנחנו מקבלים את זה כאילו פה, בכפר אדומים.
אם היינו באמת מפנימים את הסודות, גם היינו משתתחים.
אז זה בדיוק העניין. כל אחד לפי המדרגה של התפיסה שלו. ובריחו לה וברכו אותו. ומיד נעלם הסבא. ברכו אותו, נעלם. אמר בוצינה קדישה, אמר המאור הקדוש, רבי שמעון, זכותו תגן עלינו אמן, לבני הישיבה, ודאי היי סבא מאתר דעתיק יומין כעתה. אתם יודעים מאיפה בא הסבא הזה? ממדרגה של עתיק יומין. ודאי כי זה הסבא נשמתו בא ממקום של עתיק יומין, שהוא הכתר של עולם האצילות. יותר מהכתר, כי הכתר זה עריך. עתיק זה עוד יותר, זה מלכות של אדם קדמון. מה זה הנשמה הזאת? ותמה נתרבה ושם נתגדל ונתעלה. כלומר, הוא לא בא מאיזה בית ספר נמוך, הוא בא מבית ספר גבוה, זה עתיק, זה... זכאה חולה קנה דזכנה למי שמע מילין עתיקין אשרי חלקנו אני אומר את זה עליי עכשיו שזכינו לשמוע סודות עמוקים מאתר דעתיק יומין ממקום של עתיק יומין שהוא הכתר דאצילות על מה? מה עשינו כדי לזכות לזה? אני ממש מבפנים, אני בשמחה גדולה ובפשטות ובצניעות, אני אומר לקדוש ברוך הוא, מה עשיתי שתיתן לי אפשרות כן לעסוק בזה? כמה מיליארדים בני אדם, מי עוסק בזה בכלל? זכאה חולה קנה, זכנה להי, אשרי חלקנו שזכינו לזה. כלומר, רבי שמעון ברמה שלו יודע עדיין לומר תודה. הוא לא אומר אני יודע, אני יודע, אני בא, נותן שיעור. כן, זה הפנמה, איפה המקום שלך? כלל. הנה מספירת היסוד שבכל העולמות והפרצופים נולדים וניזונים כל הנבראים. כל מה שאמרנו עכשיו, תמיד, תמיד, תמיד זה חייב לבוא דרך זיווג, דרך היסוד. אם אין זיווגים, רבותיי, אין תולדות. לא חשוב באיזה תחום אנחנו עוסקים. כל גילוי בא מזיווג. והזיווג זה ספירת היסוד. ומשם נמשך שפע, תדירי וקיום לכל העולמות. אז זה כלל שלא צריך לשכוח אותו. לא חשוב במאי עסקינן, באיזו קומה של המציאות אנחנו עוסקים, דוברים, תמיד, תמיד, תמיד הכלל הזה נשאר, אמיתי. קם רבי שמעון פתח ואמר, לפרש מה שכתב בבראשית, בראשית שהוא אותיות ברית אש. עכשיו הוא דיבר על היסוד, אז מיד הוא עוסק בברית. כלומר, האותיות של המילה בראשית, של תחילת התורה, בנויה גם כן מצירוף ברית אש. כלומר, במקום לכתוב בראשית, אני כותב ברית אש, לא שיניתי שום דבר חוץ מסדר האותיות. אבל השינוי הזה הוא גדול מאוד, כי הוא מגלה לך בעצם סיפור אחר בתורה. כלומר, במקום לקרוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עכשיו אתה יכול לקרוא ברית אש ברא אלוהים. הבנתם? מה קרה פה? שיניתי את הקוד, נכון? בראשית זה 2-2-1-3-1-4. אתם מסכימים איתי? זה מספר טלפון. ברית אש, אותן אותיות.
זה כתוב את ההם.
זה 2-2-1-4-1-3. זה אותו דבר? לא. זה מספר טלפון אחר, אבל זה אותן אותיות.
פה יענה לך מישהו כזה.
אבל פה אתה מגיע לחיפה, פה אתה מגיע לבאר שבע. כלומר, בניתי עכשיו טקסט חדש. עכשיו, תדמיינו שאני עושה את זה עם כל האותיות, עם כל המילים של התורה. זה אין סוף. זה אין סוף. רק למילה הזאת יש 720 צירופים. ותיקחו את כל מילה ומילה בתורה, אז כמה תורות יש לנו כבר בתוך התורה הזאת? וזה כשחתכתי במילה בראשית. אבל בלי ל... לחתוך, אני יכול עכשיו לחתוך פה, בר אש, מחוץ לאש, התברה, נברא, אני כאן עכשיו כותב טקסט אחר בכלל. הרווחים שאתם רואים בספר תורה זה רווחים של הסיפור הזה שאתם מכירים. הנה, עכשיו כתבתי לכם סיפור אחר. עם אותו טקסט.
אני לא יכול לכתוב את זה על קלף.
מה?
אני לא יכול לכתוב את זה על קלף.
היום, בתורה הזאת. אבל בתורה שבעל פה, זה מה שעושה רבי שמעון.
בסופו של דבר אין סיפור אחד.
יפה מאוד. יש מלא 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 סיפורים בתוך הסיפור האחד שנתנו לך.
אתה אין סוף זה אחד.
איזה אחד בכלל?
איזה אין סוף.
כן? אז לכן, בראשית שאותיות ברית אש, שהוא היסוד הנקרא ברית, מצד הגבורות הניתנות בו, נקרא ברית אש. אז למה הוא נקרא ברית אש? כי צריך שיהיה אש. אש זה יסוד בעולם הזה. יש לנו יסודות. אש, מים, אפר ורוח. רוח ואפר. אז עכשיו הברית אש יכול להיות ברית אחרת. אבל פה מדברים על ברית אש, כלומר ברית, קשר, שיסודו בגבורות. ברית זה קשר? כן, נכון? ברית אש, מה פירושה? ברית שאני קוראת עם מישהו, אבל מצד הגבורה. כלומר, ברית שמאוד מאוד מדויקת. אני איתך בשביל 1, 2, 3. אל תשרוף את זה. דאי הוא אות ורשימו דעילאין ותתאין בקיימי. עכשיו, מה אומר לנו הזוהר? שהוא אות ורושם שהעליונים והתחתונים עומדים וקיימים בכוחו. הוא מפרש, זאת אומרת שהברית הזאת, אם לא בריתי יומם ולילה, כלומר מי מקשר בין היום לבין הלילה? הברית. שמיים וארץ, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מי מקשר בין השמיים לבין הארץ? הברית. עכשיו, תרחיבו את הרעיון. מה זה יום ולילה? זה זכר ונקבה, זה שמיים וארץ, זה הוא והיא, זה נשמה וגוף.
אני יכול להגיד שזה גם ישראל.
זה אור וכלים, זה קודשה ברכו וישראל. זה בלי סוף. כלומר, מי מחבר בין כל מדרגה ומדרגה בחיים שלך? מי מחבר אותך לשיעור הזה? ברית אש. הקדוש ברוך הוא אמרת מקודם, יושב ומזווק זיווגים? מה זה מזווק זיווגים? ברית. דרך הברית הוא מזווק. כלומר, אנחנו קשורים בברית גנוזה, סודית, בלתי נראית לעין, לשיעור הזה. משהו קושר אותנו? כן, דבר פנימי. שום דבר לא קושר אותך חיצונית. אתה לא רוצה להגיע, אתה לא תגיע. אבל משהו קושר אותך מבפנים. כי אתה רוצה לגלות חיבורים של שמיים וארץ, של אורות וכלים. אז אתה, מטבע הדברים, הכל קיים בברית. הברית הזאת מעמידה את הכל. על הברית הזאת העולם עומד. ולכן היא חייבת להופיע במילה בראשית. כלומר, במילה בראשית יש קוד פנימי שנקרא ברית. מה נשאר? אש.
הברית הזאת הייתה בין נעמי לרות?
הברית הזאת קיימת בין כל המדרגות של המציאות. זה נקרא מזווק זיווגים. זה לא רק בין נעמי לרות.
לא, אני אומר, כי גם שם אתה... היא אמרה לה...
אבל אם אתה לוקח את נעמי ורות, זאת אומרת שאתה אומר זה שם.
לא, זה...
אתה עכשיו ראית את זה שם, אבל זה בכל מקום.
נכון.
כשאתה פותח ספר לימוד, יש ברית קרותה בינך לבין הספר עכשיו, ולדף שפתחת. בסדר? שום דבר לא סתם. אתה עולה לתורה, העלו אותך, נתנו לך פתק. כן, אתה עולה שישי. הקטע שקוראים כשאתה נמצא שם למעלה, זה ברית, זה שלך. תקשיב טוב למה אומרים שם, זה הסיפור שלך השבוע. היום הזה, אתה צריך לשמוע את זה, קראו את זה בשבילך עכשיו. אתה עלית להר סיני, הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לך שיעור פרטי. רק שהוא קורא, אתה לא מבין כלום. אתה מבין? אנשים לא מבינים בכלל. מי קבע שאני עולה היום שישי? מי קבע שאני עולה שלישי, רביעי, חמישי? מה זה סתם? כי אין כהנים, אין לוויים? אתה מסתובב ככה? יעמוד. מה אתה חושב? אתה מצביע לאנשים סתם? אתה חושב שזה סתם. הכל מונהג מלמעלה. הוא מפרש אי הוא אות דצווה דלעלה. היסוד הוא אות של צבא של מעלה, דאצילות. יש צבאה, צבאות, השם צבאות. אז יש צבא עליון של עולם האצילות. דיבהון יתקרה קודשה בריחו שבהם נקרא הקדוש ברוך הוא אדוני צבאות. י' כבבקה של הצבאות האלה. מה זה הצבאות? שיוצאים ובאים, צא ובא, צבא. הצבא זה הכוח שלו לצאת ולחזור. יש לו פעולה ספציפית. הוא לא צריך לשרוף את הפעולה הזאת ולהתחיל להמציא דברים בשטח. זה כל הכוח, להיות נאמן לפיקוד. כי כל חייל כשהוא נמצא בתוך השטח, אומר הנה, תוך כדי, אני יכול עוד לעשות דברים. לא, כי אתה לא ראית את כל המכלול. מי שבנה את זה, זה כבר חודשים שהוא עובד על זה. ואם אתה תאבד עוד דקה על דבר אחר שלא היה מתוכנן, הוא לקח בחשבון שבא עוד ג'יפ אחרת, חס ושלום של האויב. אתה לא יודע את זה. למה אתה לא מקשיב?
לא מדויק.
וזה בדיוק העניין. הכל צריך להיות בדיוק. זה הצבא, זה צא ובא. כי נצח נקרא אדוני צבאות. ספירת הנצח. כשאתה עוסק בספירת הנצח, אתה עוסק בשם הזה. וההוד נקרא אלוהים צבאות. תראה איזה דיוק יש פה. י' כו' כצבאות, אלוהים צבאות. לכאורה מי שלא מבין או מתרגם את התורה לשפה אחרת, מה הוא יכול לעשות? נואנסים? הכל זה God of army, God of... שטויות במיץ. איך אתה יכול ללמוד תורה בלשון זרה? על שם היסוד הנקרא צבאות, שהוא ביניהם, שהוא מוציא צבאות, צבאות של נשמות ישראל ונשמות של מלאכים שמושרשים בעולם האצילות. הוא מוציא אותם, מביא אותם לעולם הזה. העולם הזה זה כמו קרב, אחד גדול. הצבא יוצא מעולם האצילות והוא יורד לעולמות האלה. יש הרבה מלחמות פה. כל העולם הזה זה מלחמה אחת גדולה. כולנו נאבקים, כולנו במלחמה. יש פצועים, יש אנשים מסכנים, בוכים וזה, חולים. זה בתוך המלחמה כל זה, רבותיי. ואי הוא אות דצבא דילטטה, והוא אות של צבא שלמטה. אני רואה שפה אכלנו את הטקסט מהצד השני. אנחנו נצטרך את
הסביר של...
כן, של צבא שלמטה, עוד מעט. שלמטה, שהם המלאכים שבעולם היצירה, ששם עומד מתת, שהוא היסוד ביצירה. כן? המלאך הזה מתת עומד שם, אז זה המקום שלו, זה ה... כן, מרכז הבקרה שלו, החמל. של מתת זה יסוד של עולם היצירה, כלומר גם הוא בעצם ספירת היסוד, המלאך הזה מתת. לכן הוא כל הזמן בין חיבורים, הוא עושה חיבורים בין מדרגות למדרגות, ומוציא בכוח היסוד האצילות צבאות של נשמות ישראל ונשמות המלאכים המושרשים בעולם היצירה. יהיו אות וברית, דבקאי מן שמיה וארה. היסוד הוא אות ברית שבו עומדים וקיימים שמיים וארץ, שהם זון. בסדר? אז תמיד, תמיד, תמיד לזכור שהברית, גם בגוף שלנו, איפה היא נמצאת? במרכז. בין השמיים לבין הארץ, בין איברי הנשימה לבין איברי העיכול. אל תסתכלו על הברית החיצונית, הברית הפנימית היא יותר גבוהה. מבפנים יש לה, כמו במלחמה, חצוצרות, הכל. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, הנה מה שציטטנו קודם, אם לא בריתי יומם ולילה, כלומר אם אין לי ברית שלי, אז יומם ולילה, אם אין הברית שהוא היסוד, ממשיך שפע תדירי ביום ובלילה לכל העולמות, וביום זה גוון אחד, ובלילה זה גוון אחר. אתה לא יכול, זה עוד לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אפילו בווייז שלך, זה משנה צבע בלילה. כדי לא לעבר אותך, לא לסנבר אותך. זאת אומרת שיש הנהגה שונה ביום מאשר הנהגה בלילה. ואתה צריך להבין את זה. עכשיו, היום והלילה זה לא רק יום ולילה, כן? משמונה בבוקר עד שבע בערב. זה זמן של גאולה וזמן של גלות. כשעם ישראל נמצא בגלות, הוא נמצא בלילה, ההנהגה האלוהית בלילה היא שונה. ועכשיו חזרנו לארץ ישראל, אנחנו במהלך של גאולה, ההנהגה משתנה, אתה לא יכול להמשיך ללמוד תורה כמו שלמדת בזמן הגלות. לך תסביר את זה. היחס שלך לא יכול להיות אותו יחס למציאות. אם לא עשית את הסוויץ' הזה ביום, ועברת עכשיו מלילה ליום ואתה לא עשית את הסוויץ' הזה בתוך המוח שלך, אז אתה יכול לחיות חיי גלות בזמן של גאולה.
אני חושב שאפשר להסביר את זה, אני חושב שזה משהו ש... כי אני מנסה להסביר את זה ואני רואה שיש... שאי אפשר להסביר את זה.
אפשר להסביר את זה.
זה או שיש לאדם את זה,
לא,
או שאין לו
לא
את
נכון.
זה. בא
לא
מתוכו.
נכון, יש לו את זה.
אנחנו... אז זה מנגנון שהתעורר אצלו.
אבל, אבל אתה צריך לגרד.
אני יכול...
ברגע שאתה מגרד זה נפתח. כן? חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מה זה חוקות שמיים וארץ? בלי ברית. אז זון הנקראים שמיים וארץ לא היו יכולים להתייחד. ולפעול פעולתם להוליד נשמות והשפעות לכל העולמות. זה הקבע הגדול ביותר, זה שאין לך בעצם פעילות של זכר ונקבה שעובדת כמו שצריך. זה כאב הכי גדול שיכול להיות חז ושלום. לכן צריך כל הזמן לדאוג לסדר איכשהו את הדברים. זה לא פשוט בכלל.
רק בתפילת העמידה, בערבית אומרים, בתפילת העמידה, יוצר אור,
הוא
בורא חושך. רק על הנושא הזה. להבין למה בורא חושר, חושר הוא בא מעולם יותר עליון מהאור.
כן.
אז דווקא רואים שם שיש מקור של החושר.
זה לא שהוא בא ממקור עליון. הבריאה והיצירה. מה יותר קרוב אליך?
היצירה.
יפה. אז מבחינתך היצירה מה זה?
אלוהים שלי.
זה היצירה.
לא, זה האור. כי אתה רואה את זה, זה קרוב אליך. אבל העולם העליון יותר, גם אם יש לו אור עוד יותר גדול, מבחינתך מה זה? חושך. זהו, זה זה. בוודאי שזה אור. אין חושך, חס ושלום. יש רק אורות. אבל מי שהאור בשבילו מאיר, אז הוא רואה אור. מי שאין לו אור, אז הוא רואה חושך. ולכל בני ישראל היה אור.
בכל מושבותיהם.
למרות שאצל המצרים יש חושך. תלוי איפה אתה נמצא. אדם שנמצא למעלה, הוא יגיד מה, הוא צוחק, זה יצירה, זה בחושך. הוא בחושך. אני בבריאה, אני באור. אבל בשביל העולם שלנו, אז אנחנו, השאלה שלך נשאלה על ידי האריזה, לא פחות מזה. בסדר? אז אי הוא עוד ודאי, היסוד הוא אות ודאי בכל העולמות. זה כמו שבת ומועדים. מה יותר קרוב אליך, שבת או המועדים? מועדים. לכן במועדים מותר לך להדליק אש. מעניין. ובשבת, שזה עוד יותר גבוה, מבחינתך אתה אפילו קשה מאוד אפילו לשמוח. אומרים לך שמה זה כבר עונג. ובחג יש לך שמחה. למה אתה לא שמח בשבת כמו שאתה שמח בחג? כי זה יותר נמוך, אז אתה חושב שזה יותר כיף. אבל שבת זה עוד יותר גבוה.
עובדה שבמועדים קודם כל מזכירים את השבת.
רגע, עינוג לא יותר גבוה משמחה?
זה מה שבדיוק אני אומר. אבל אתה לא מתענג כמו שאתה שמח. העונג זה דבר פנימי, זה הרבה יותר דק. כן? אתה יודע מה זה דק? דק זה רזה. זה נקרא תורת הרזים. אני לא צוחק. כמה שזה דק יותר, זה נקרא רז.
מדויק.
מה אתה חושב שרזים ורזים זה לא אותו שורש? כן.
בשיעור של הרב גבי, בין מנחה לערבית, אז הוא נותן לנו, אתה יודע, הוא נותן לנו את השיעור הזה של בועה. אז הוא אומר שהזרע נכנס לתוך גרגיר קטן של, מבחינת הקוטר, גרגיר של אור, של סוכר. זה משהו קטן, קטן, קטן.
אוקיי.
דרכו עובר דרך חצפות. אז הוא אומר, תראה, זה הדק. הדקות הזאת שאתה מדבר
עליה. נכון. אז גם בעולם הפיזי, הפיזיולוגי, אנחנו רואים, כמובן, השלכות של הרז הזה. דאי ורשימו דחותמה דמלכה. עכשיו, מה זה היסוד הזה? זה, ביצירה, היסוד הוא רושם של חותם המלך. אז המלך יש לו חותם. והיסוד הוא בעצם החותם של האמת. זה כאילו כל מלך, כשהוא רוצה לאמת מכתב שהוא כתב, אז הוא נותן חותמת, נכון? אז מה זה החותם של הקדוש ברוך הוא? זה היסוד. זה נקרא אמת. כשאתה אומר, אדוני אלוהיכם אמת, זה ספירת היסוד. רוצה לומר, כי באצילות יש עצם אור היסוד. עצם, העצמות. ובבריאה יש רק חותם של האור, של אותו יסוד. הבנתם? יש עצמות הדבר, ויש חותם הדבר.
החותם הוא הפוך בדרך כלל.
נכון. החותם נראה בהיפוך. כלומר, מה שהיה בולט בשורש, הופך להיות אצל החותם בקעור. נכון? זה אומר שאתה צריך להבין מתוך החותם את החותמת. ואתה צריך להבין שמישהו מחזיק בחותם הזה.
זה עצמו העניין של היסוד.
נכון. תסביר.
מה שאתה אומר בחשמל, אתה מחבר אותו מקבית הזכר ונקבה.
זכר ונקבה, כן. אז כל הבניין הזה זה בעצם להבין איפה החותם והחותמת, הנחתם. אז מתוך עולמנו, הקעור, אתה יכול להבין איפה העולם העליון הבולט. והפך. זה אין? וזה נקרא תורת ההקבלות. או תורת הקבלה. קבלה זה מלשון מקביל. וביצירה יש רק רושם של האור. אז יש לך את...
אבל זה לא מקביל. זה כנגד.
אבל זה מקביל. זה בדיוק מקביל. זה שני עולמות מקבילים.
מוכרים במקביל, אבל אם אתה אומר שפה יש חותם ושם יש חותמת.
נכון.
אז פה זה הר וכאן
זה חותם. נכון, נכון. אבל זה בכל זאת מקביל.
זה מתאים.
אבל זה מקביל, הם בעולמות מקבילים. כשאתה מחבר ביניהם, אחד נכנס לתוך השני. זה מה שאתה צריך לעשות.
אבל מה זה שכל דבר שיש
למטה, יש למעלה.
זה בדיוק זה.
זה הפוך.
נכון. לכן כתוב עולם הפוך, ראיתי. תחתונים למעלה ועליונים למטה, למי שמבין. בדיוק ככה. כלומר, אם אתה רואה בעולם הזה עץ שהיסודות שלו באדמה והוא עולה לשמיים, למעלה זה הפוך.
על הפרי שלו בתוך האדמה.
כן. הגזע הוא למעלה ויורד לנו ענפים. עץ הפוך. מראה. פשוט מראה. העולם שלנו זה מראה. מה שימין אצלך, במראה זה שמאל, נכון?
נתת על זה שיעור במגן דוד.
נכון. בסדר? אז צריך להבין גם כן. וזה גם כן אחד מסודות התורה. איך אני רואה את האותיות? האם אני רואה את האותיות כפי שאני רואה אותה ממני אל האות? או מהאות עצמה? אתם מבינים? וואי. כלומר, אם אתה מאחורי האות, כן, מה שאתה רואה ככה, אתה פה, נכון? אבל אם היית שם, מה היית רואה? ככה. אז איך נכון לראות אותם? ובספירות? ככה. אתה אומר לי שחסד פה וגבורה פה, אבל הספירה עצמה, היא אומרת לך, אז אם ככה, הגבורה בצד ימין. מבחינתי. זה מאוד מורכב, רבותיי, זה עולם שלם, וגם זה נכון, וגם זה נכון. ואמרתי לכם מקודם, אפשר לקרוא את הלוחות משני הצדדים.
אלה ואלה.
ואתה צריך לפעול, להפעיל את המוח שלך, איך זה עובד מהבחינה האלוהית של הראייה של הדבר הזה. למה אני כל הזמן מסתכל על המציאות רק מבחינה אנושית, שכלית, רציונלית, מצומצמת, מוגבלת? אם הייתי מסתכל עם עיניים אחרות על אותה מציאות, אולי הייתי נפגש עם דברים, עם ערכים הרבה יותר כיפים. נסה.
זה החברות גם נותן לך.
נכון. זה בדיוק העניין הזה של חברות או מיטוטה.
אז זה עצפין והלהדרים, כמו שאמרת לפני כן, זה יכול להיות גם הפוך.
נכון. נכון. ולכן, כל זה זה בעצם צריך להבין.
אבל הקריאה שלך, הקריאה של הדוחות משני צדדים הייתה...
אותה קריאה.
בעולם הזה.
נכון. אבל זה אומר ש... זה אומר שיש לך אפשרות...
הקוף הייתה קוף.
אל תיקח את הצורה של האות. אני לא מתייחס לזה עכשיו בלבד. זה היה רק הלבוש. כלומר, תסתכל על המציאות מבחינה אלוהית.
גם בדבר הזה יש במקור שלנו, בתור ילדים, אנחנו כותבים הפוך.
נכון.
ואחר כך אנחנו מתקלקלים וכבר נכנסים לדפוס של ישר, אבל בעצם אנחנו רואים את זה הפוך.
נכון. המוח רואה ככה.
אחר כך אנחנו מתרגלים, מתקלקלים.
יותר מזה, המוח לא רק רואה ככה, הוא רואה ככה.
הפוך על הפוך.
כן. ככה רואה המוח שלך עכשיו. ויש לך תרגום סימולטני שהופך לך את זה לככה. אותו דבר באותיות, אנחנו רואים את הלבן, אתם יודעים שהמוח רואה את הלבן? ולא את הכתב. ויש לך תרגום סימולטני שאומר לך, אתה רואה את הכתב. מה הולך פה?
שמיים.
הכל הפוך. זה מתהפך, תלך לרופא עיניים, יסביר לך, תוך 5 דקות הוא יסביר לך שאתה רואה הפוך, זה מתהפך לך במוח.
וגם במוח יש שמיים וארץ.
נכון.
זה כמו בפריסקופ.
נכון. זה הולך, מצטמצם ועוד פעם נפתח. כשזה פוגע בעצם, זה חוזר לך באור חוזר. מלא סודות כל הדבר הזה. עד האחי, בעוד שרבי שמעון דרש מעניין היסוד, הכל עניין של ראייה. ככה היה אומר הרב קוק. הכל עניין של גישה. איך אתה מסתכל? מה?
מצא על עצמו שם.
ראיה.
כן. עד האחי, בעוד שרבי שמעון דרש מעניין היסוד, הסבא כאן נחית לגבי כמדל קדמין, אותו הסבא שנעלם אחר סיום דרושו, אתם זוכרים? חזר! אז מה אתה תחליט, אתה הולך, חוזר, מה אתה עושה פה?
יש לו בסר.
למה הוא חזר?
כי אמרו לו ברית אש.
הלך ללמוד.
כי עוד פעם הזמינו אותו. כלומר, עכשיו רבי שמעון עוסק בדבר שהוא שייך לאותו כוח לאותה נשמה. אז מה זה להזמין בעצם מישהו? זה לדבר עליו, לעסוק ביסוד שהוא עוסק בו. כלומר, אם אני עכשיו עוסק במה שאני עוסק, את מי אני מזמין לעולם שלי? את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אתם מבינים? אני מתמלא באלוהות. זה נקרא שהוא בא והולך. מה זה בא והולך? אתה עכשיו עוסק בזה, אתה ממלא. אתה קורא למלאך, הוא מגיע. אתה עוסק ברבי שמעון, הוא פה. רק אל תתחילו לראות לי פה.
לא, 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 לא לראות.
לא, כי האמת זה מה שצריך לעשות. אם הייתם מבינים שרבי שמעון בר יוחאי נמצא פה, אתה לא מסוגל ללמוד כבר.
אז זה מה שצריך לשאול.
האיש הכי טוב שאפשר לפגוש בעולם.
מה?
דווקא זה הדבר הכי טוב.
נכון, נכון. אבל זה קשה, זה לא פשוט.
זה קשה לראות את השורש שלך?
בוודאי. השבוע אני אגלה לכם סוד. קיבלתי את הנעליים של רבי יעקב אבו חצירה, עליו השלום. הנעליים שלו. 211 שנים. בסדר? אתם רוצים? יש לי תמונה. כן? נעליים מאור, בגיל, בני, 200 ומשהו שנים. של רבי יעקב, אתם יודעים מה זה אביר יעקב? כלומר, נגעתי בנעליים, נשקתי אותם, התחלתי לראות, לפחד. ושאלתי את עצמי, האם מותר לי בכלל לנעול אותם? ולא רציתי, פחדתי. אמרתי, מה זה נכנס לנעליים גדולות? זה לא...
למה? תעשה השתברות.
זה קשה, זה לא פשוט. מרוב יראה, מרוב פחד, כן, אמרתי, אולי פעם הבאה. בינתיים נשקתי אותם, חיבקתי אותם, הצטלמתי איתם. כן? זה משהו מדהים. רבי יעקב אבו חצירה, הסבא של הבבא סאלי, הראשון.
מאיפה עדיין?
יש שוק שחור.
יש עולם מקביל, באמת עולם מקביל, אתה לא מבין.
רגע, מצלחה
רבה. איבן של מקובלים.
אתה לא מבין. יש עולם שאתה לא יודע איך זה, יש חיבורים, טק, טק, טק. חזר וירד ובא אליו כמקודם, פתח ואמר הסבא, רבי רבי, שהוא רבי שמעון. כלומר, עכשיו הסבא קורא לרבי שמעון רבי רבי.
זה כפל.
אתם מבינים? לא, לא רק כפל. הוא קורא לו רב. הסבא הוא הרב, נכון? עכשיו הרב קורא לתלמיד שלו רבי רבי. הנה יוד ברית, אי הוא ודאי צדיק, אות יוד של הברית, הוא ודאי היסוד, שהוא בחינת צדיק, הנקרא חי עלמין. כלומר, היסוד הוא בעצם חי עולמין. 18 זה 8 ועוד 1, 9. היסוד הוא הספירה השיעית. זאת אומרת שבזכות התשע מתגלה האחד. אחד מתלבש בתשע ספירות, ככה זה 10, נכון? אז היסוד הוא בעצם מי שמאמת את המקור. לכן כדי לבדוק במתמטיקה חשבון נכון, עושים, מה עושים? דרך איזה מספר אפשר לבדוק? התשע. התשע מאמת את כל החשבונות. אתם מכירים את הסוד הזה?
לא.
אז תלמדו. זה סוד התשע. לפי שהוא מחיה את כל העולמות. אז ה-18 הזה, זה הסוד של התשע. זה חי עולמות, חי אלמין, מחיה את העולמות. זה כל הנענועים שיש לנו בסוכות. כמה צדדים אנחנו עושים? 6 כפול 3. 18, זה 9. דאי הוא יוד זעירה מסתרה דחוכמה דלעילה, שזו אותה יוד שדיברנו עליה בהתחלה, חוכמה של אווירה דארץ ישראל מחכים, שאתה מוריד כאן, כן? ואתה מגלה, ברגע שהיוד העליונה מתגלה בתשע, מה קורה? יש תשועה. מה זה תשועה? זה תשע. הישועה זה כשאתה מגלה את האחד דרך התשע. שהיא יוד קטנה, מצד החוכמה שלמעלה באצילות, דקד נחתה יוד לגבי כשיורדת אות יוד שהיא הערת אבא אל היסוד הזה רנפי, אז אף על גב דבאטרי יוד אילה אה יתקרא אף על פי שבמקומו נקרא אבא יוד עליונה, שהיא סוד אות יוד בשם יוד כבפקה. אבל כדנחית כשיורדת לגבי צדיק, שיורד אבא להעיר בצדיק, שהוא הילד, שהוא היסוד הזה רנפין, בסדר? אז היוד הזעירה התקרא, נקראת יוד קטנה, לפי שירה כערת היסוד דאבא. כלומר, למה היא קטנה? כי עכשיו זה רק הערת היסוד, עכשיו היא צריכה להתפתח. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לה מדרגה הראשית הזאת שנקראת חוכמה. אין סוף נותן לה חוכמה. שמה זה יוד. אבל היוד הזאת היא עדיין פוטנציאלית. היא יורדת עכשיו ומתלבשת בצדיק. בצדיק הפוטנציאל מתחיל לתפוס כבר מציאות. כלומר, הוא עכשיו תחילת ההתפתחות. מה עושה צדיק עם האות יוד הזאת? מפתח אותה, הוא תומן אותה באדמה. מה זה האדמה של הצדיק?
המלכות.
אז ברגע שהוא תומן את הזרע הזה באדמה, זה יצמיח לו עכשיו, נכון? לכן היסוד, מה כל העניין שלו? מה הצדיק עושה? כל הזמן למה הוא דואג הצדיק?
להשקות?
להשקות, להביא למלכות, לזרוע. זה מה שעושה צדיק. כלומר, צדיק, כשאתם אומרים צדיק למישהו, על מי אפשר לומר צדיק? על מי שהמגמה שלו היא תמיד ממעלה למטה. הוא אף פעם לא עולה לשמיים. הוא רוצה להביא את השמיים לפה. זה צדיק. זה נקרא צדיק. אנשים מתבלבלים בכלל, הם חושבים שצדיק זה אחד שעולה כל הזמן, מחפה שם, וואי, הוא בעולמות. זה לא צדיק, זה פורח באוויר.
זאת אומרת שהוא משרת הנאמן של המלכות.
הוא המשרת הנאמן של הבורא.
ברור.
לא של המלכות בלבד.
ברור, בסדר.
הוא הולך באותו כיוון.
מצד המלכות אם אני מסתכל.
זה השער לשם. י' כבפקה. צדיקים יבואו בו, בשער הזה, באותו כיוון שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא עולה?
לא.
לא, הוא יורד. אתה, אם אתה צדיק אמיתי, מה אתה צריך לעשות? גם לרדת, להוריד אותו. להמשיך בכיוון הזה ממעלה למטה. ולא ממטה למעלה, כמו שרוב האנשים שלא מבינים חושבים.
עכשיו, כל הייחודים שיש בקבלה, הייחודים עם האותיות, עם השמות,
כן.
זה בתנועה, זה ממטה למעלה?
תמיד ממעלה למטה. תמיד ממעלה למטה. זה זרימה של אור אין סוף, דרך ציורים של אותיות.
הדבר היחיד שיש ממטה למעלה זה הכנת הכלי.
זה הרצון, זהו, שלך.
שזה הכנת הכלי.
זה נקרא הכנת הכלי, אבל אתה לא מכין כלים. אם תגיד את זה למישהו בחוץ, נהיה לך מאיזה חומר, מה, אתם מכינים כלים? מה זה הכלים האלה? אתם משגעים אותם, אתם מדברים על כלים, כן? מישהו שלומד תורה ולא יודע מה זה, הוא יכול לצחוק עליך, נכון? אז תסביר לו, אני לא מדבר על הכנת כלים, לא מקרטון ולא מפלסטיק. אני מדבר על הרצון שלך, זה נקרא הכלי. הרצון שלך, הנפש שלך נקראת רצון. זה הנשמה
הרצון
שלי.
הרצון בלבד זה מספיק?
זה לא מספיק. הרצון, אם הוא באמת בנוי כמו שצריך.
אבל הבנייה זה המאמץ שבא עם הרצון.
יפה. נכון, אז כל זה, זה בעצם הכשרה.
ההכנת הכלי זה לא רק הרצון עצמו, זה היכולת שלך לבטא את הרצון
נכון,
במעשים.
נכון.
ואז בעצם, בזה שאתה מתרגם את כל הרצון שלך במעשים, יש את הכלי עצמו ואת הבנייה של הכלי השפשוף על מנת לקבל עוד יותר.
נכון, אז זה מה שאומר הזוהר, הפוך רצון וקבל צינור. זה אותן אותיות. בסדר?
בהגדרה שלנו זה יפה.
אתה, יש לכם עוד כוח?
כן, כן.
טוב. ואת וו. אף על גב דאי הוו עילאה באתרה בעמודה דאמצעיתה, וכן אות וו, אף על פי שבמקומו, כן, בתפארת, הוו, המקום שלה, היא בתפארת, נכון?
כן.
היא מחברת בין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים, בין בינה למלכות, בין העליונה לבין התחתונה. אז היא עומדת במקום של התפארת דזיירנפין, בעמוד האמצעי. כלומר, היא לא רק אמצעית ממעלה למטה, אלא היא גם אמצעית מימין ושמאל. כלומר, היא תפרוצי. ימין ושמאל, תפרוצי. תפרוצי זה אמצע. ולכן הקו האמצעי נקרא פרץ, שהוא מלך המשיח, היסוד של המשיח. כלומר, המשיח הוא מספירת היסוד, שהיא חייבת להיות באמצע הגוף. כמו היסוד של למעלה, הלשון זה גם יסוד. זה באמצע הגוף. בסדר? אז האמצעי נקרא וב גדולה.
הוא לא יהיה קיצוני.
בדיוק. הוא צריך כל הזמן להיות באמצע, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע. תמיד. באמצע המציאות. מי מגלה לנו את הסוד הזה?
לשמאל ולא ימין.
המהר"ל. המהר"ל אומר לנו, הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד באמצע. צריך להיזהר מאוד איך אתה בונה את עצמך. כן.
התפרצות שיכולה להיות אמצעית.
התפרצות יכולה להיות?
אמצעית.
מה זאת אומרת אמצעית? כן. כשאתה פורץ, בוודאי.
פרץ זה התפרצות.
נו, כשהיסוד נכנס למלכות, הוא פורץ. הוא מפלח.
מה מגדיר את האמצע? הקצוות, נכון?
לא. לא. מה שמגדיר את האמצע, האמצע לא צריך לקצוות כדי להיות מוגדר. הקדוש ברוך הוא נמצא נקרא אמצע.
ברור, זה בקדוש ברוך הוא...
אבל מי התחיל? הקצוות או האמצע? זאת השאלה שלך.
זה לא שאלה, אני יודע מי התחיל.
האמצע.
בסדר.
זהו. הקדוש ברוך הוא ברא אמצע.
אני
זה נקרא בוצינה דקרדינותה. איפה מתגלה בעצם המלכות הראשונה של כל הבריאה? באמצע. באמצע מה? לא יודע. באמצע, אמצע?
כן, כן.
עם ישראל נברא ונמצא באמצע. חיה אחת עומדת באמצע, הרקיע. האמצע הוא קודם. למשל, חסד, גבורה ותפארת. מי קודם? לא, התפארת. רק שהיא מתגלה אחרי, אבל היא כבר קיימת. רק היא מחכה לחסד ודבורה כדי להתגלות. אבל היא קיימת לפני, האמצע כבר קיים, הקדוש ברוך הוא האמצע. בסדר?
כן, אני רוצה לקשר את זה לבחירה חופשית, בככה, שאמרת מקודם שהכל חייב להיות מדויק, הצבאות, הכל צריך להיות מדויק בפעולות, נכון?
נכון.
אז אם אנחנו צריכים ללכת לפי הדיוק, אז בשביל מה הבריאה הזאת של הבחירה חופשית? כי אני מזייף ברגע שיש בחירה חופשית. ומצד שני זה מה שאני אגיד הכל.
אתה לא חייב לזייף. אם אתה חושב מהבחינה של עצמך, אתה כן יכול להגיע להרבה זיופים. אבל הקדוש ברוך הוא כבר ירד אלינו. התורה היא אמצע. באיזה חודש ניתנה התורה? השלישי, שלישי זה אמצע, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא ירד כבר עם האמצע. כל התורה שאתה לומד זה האמצע. אם אתה הולך לפי התורה, אתה יכול לזייף? פחות, הרבה פחות, מאשר אם אתה הולך לפי השכל שלך.
אבל עובדה שיש הרבה זיוף.
נכון, כי אנחנו...
הזיוף הכי גדול הוא שר.
כי למה? כי אנשים באצטלה של תורה, כביכול אני רב, ואני, 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 ואני. וחז ושלום, אין לך
לא,
שום...
כאילו, אני רואה, מסתכל עכשיו בכלל על קצת משהו של ארץ ישראל.
כן, אני יודע, אני
מבין בדיוק. זה, אני לא מדבר על אנשים שחושים שהם גדולים.
אני יודע, לא... אני יודע מה אתה רוצה לומר, אבל זה תמיד אותו דבר. כלומר, גם בתוך התורה עצמה, אתה תמצא אנשים עם גאווה, עם אגו כל כך מנופח. כן, שאתה בכלל, אתה...
כי מה נותן לי את ה... את ה... אז זה שיש לי את הבחירה החופשית, שיש לי את הסוויץ' בכל מקרה להתרחק, זה נותן לי להתאפס.
אוקיי, להתאפס.
כן, בקטע... זה מה, אתה יודע, אני רוצה לחבר לדוגמה שנתה לי באוטו, אבל לא לדבר על זה. העניין זה שאני יודע להתרחק מזה, לצאת מהמסגרת, אני בסופו של דבר יורד גם את הכללי, וגם מה שאני חושב הכי נכון. הבעיה שזה סובייקטיבי. אבל למשל, בדוגמה של ארץ ישראל, מבחינתי, זה מה שמנצח. זה מה שנתן לי את הניצחון של להיות פה בסופו של דבר. למרות שזה גאווה, כי...
עכשיו, תגיד לי, העניין של להיות בארץ ישראל זה סובייקטיבי או אובייקטיבי? מי אומר את זה? אתה או התורה?
זה
התורה, זה הקדוש ברוך הוא אומר לי. זה לא שאני החלטתי להיות ציוני. הקדוש ברוך הוא ציוני, מה אני אעשה? התורה שלו היא ציונית.
בסדר, אבל גם התורה הזאת היא נמצאת גם לאנשים שלא נמצאים
פה. יפה, אז זה מה שאני אומר.
אז עצם זה שיש לו את התובנה לארץ ישראל, ולהוא אין את התובנה של ארץ ישראל, זה לא בחירה חופשית.
אז יש פה דבר מורכב מאוד. שגם כשנותנים לך את הדבר,
אם קיבלת.
גם כשקיבלת את הדבר האובייקטיבי האלוהי, אתה יכול לפרש אותו כשאתה רוצה. זה לא פשוט. אז איך אתה פה והוא שם?
אז זה כמו שהוא אומר, אין בחירה חופשית.
גם בבחירה החופשית יש גבולות.
אבל יום אחד נתת לנו את השיעור הזה של הבת קול שזורק בשמיים, לך לך, לך לך, לך לך. הבחירה החופשית היא לא, כאילו העניין הזה זה לשמוע, וברגע ששמעת, הבחירה החופשית היא לקיים את זה או לא לקיים את זה. לבחור בין לעשות או לא לעשות.
זה קיים. הכל קיים.
הכל קיים וזורק כל הזמן.
או שאתה מיישם או שאתה לא מיישם את זה. אבל גם שם יש עדיין...
אם אתה שומע או לא שומע.
אתה בוחר בלשמוע, בלהקשיב או לא להקשיב.
איך אתה בוחר? איך אתה בוחר אם להקשיב או לא להקשיב?
יש אנשים שיש...
או שאתה שומע או שאתה לא שומע, זה לא בחירה שלך.
יש אנשים, נגיד שהם בצרפת כרגע, שהם נמצאים בכל וכל.
לא שומעים.
והם שומעים, אומרים, תשמע, יש את המקום הזה, אבל זה לא לי כרגע
לעכשיו. זה לא נקרא שמיעה.
הם לא שמעו, הם לא שמעו, זה כתוב באיזה מקום, הם ראו את זה באיזה מקום, אבל הם לא שמעו את זה.
שמיעה זה הבנה. כשאתה אומר תשמע, זה לא תשמע עם האוזניים שלך, שמעתי קולות. זה הפנמה של הדבר. כשאתה אומר למישהו אני שומע, זהו, אתה כבר קנוע על הדבר הזה, זהו, נכנעת, אתה לא יכול. כלומר, אם מישהו אומר לך שמעתי, מיד הוא צריך לעשות דברים. זה לא שאני שומע צלילים. כמה שומעים את השיעור?
נעשה ונשמע.
בסדר, השמיעה האמיתית, כן? גם בכל הלשונות.
זה לא דבר אבל של בחירה.
זה דבר מאוד עליון, זה לא פשוט בכלל, נכון? זה לא פשוט
שום. אותם אנשים שהיו במצרים ובחרו לא להקריב את הקורבן, לא להקריב את הפסח.
לא שמעו. לא שמעו אל משה.
אז אם לא שמעו, למה יש צורך בלהרוג אותם?
זה לא להרוג אותם, אין צורך להרוג אותם, הם מתו לבד. אתה חושב שמישהו בא להרוג אותם?
עוד בחייהם.
הם מתו, כתוב מתו במכת חושך. מה זה מתו? לא, זה לא אותו דבר. אנשים מתים מעצמם וחיים מעצמם. פשוט מאוד, מת וחי, זה לא קבור בגבעת שאול. מת וחי זה מי ששומע ומבין ומיישם, ומי שלא שומע, לא זוכה לשמוע.
אפשר להגיד שזה מחובר ומלותק?
כן.
כן.
תגיד לי, קחות חשמל, כשהוא מחוץ לשקע. הוא חי?
בטח.
לא. הוא מת.
מבחינת
ה... הוא מחובר לתוך השקע, הוא חי. אז מה הפרש? אם אתה מחובר למקור, או אתה לא מחובר למקור. אתה לא מחובר למקור, אני יכול לגעת בשני הפינים האלה, זה לא עושה לי כלום. תכניס אותו בפנים, פתאום המעברר עובד, מה קרה? פתאום הוא חי. אתה חי כשאתה מחובר לחברת חשמל. חברת חשמל זה קודשא בריחו. אתה מוציא את התקע מהשקע, אתה מת. אתה רק אובייקט, אתה עצם באוויר שלא שווה כלום. זהו.
מה הזכות או הלא זכות של אותם אנשים ששמעו?
זאת השאלה.
אם מיכאל הגיע לארץ.
נכון.
אז אמרנו שהוא שמע. אז בלית ברירה הוא הגיע בסופו של דבר, כי לא הייתה לו ברירה, כי הוא שמע. אם סוריה נמצא פה כרגע, או לא משנה מי, כי בלית ברירה שמעו. אז מה עצם הזכות שלנו לעומת אותם אנשים שלא היו?
לא יודע.
ישראל?
לא יודע. לא יודע להגיד לך.
אבא שלי אומר תעלה.
לא יודע.
מה הקושי? במובן של זכות, אני לא מדבר בעניין של גאווה.
אני מבין אותך, אני שומע אותך.
לא מדבר
כזה. למה אלו ואלו? מה אלו שמעו ואלו לא שמעו? מה עושה את ההבדל?
אני מסכים איתך.
אין לי תשובה, אני לא יודע.
בשני המובנים.
אני רק יודע להודות לקדוש ברוך הוא שזכיתי להיות חלק מאלה. יכול להיות שגם בשיעור אחר יגיד לך אני זכיתי להיות מאלה שלא עלו. יש שיעורים כאלה. עכשיו באותו זמן שאני מדבר איתכם פה, יש שיעור ב... לא יודע איפה, בעולם, ויגיד לכם אשרנו שזכינו להישאר פה, ולא כמו הציונים האלה, המשוגעים, שנמצאים שם. כן?
היום אין נורא.
כלומר, מתי נדע? רק בסוף. בסדר. כשהוא ירד אלינו. אני מחדש על ה... אני מוסיף על האבא של צורי אל זצל. לא כשנעלה, כשהוא ירד. כשהוא כבר יורד ומתגלה, יותר ויותר. לא, אין לי ספק. אני יודע, מבחינתי לא, אבל עצם העובדה שמישהו אחר יכול להיות באותה ודאות הפוכה, זה מתסכל. טוב, אז האות ו', אבל כד נחת לגבי צדיק, להתחברה בה, כשיורדת אותה ו' ומתחברת לצדיק, עוד פעם. נכון? אמרנו שהכל יורד דרך הצדיק. אז הו', לא, עכשיו עזוב את היוד, סיימנו עם היוד, עכשיו אנחנו מדברים על הו'. אותו דבר, זה יורד אליו אל הצדיק, הוא הופך להיות אותה ו' והיא מתלבשת בו. להתחברה בה, כשיורד הערת האות ו' ותפארת ומתלבש ביסוד כדי להתחבר בה של המלכות. מי נותן ליסוד את הכוח לצדיק ללכת אל המלכות? כל הזמן הוא דואג למלכות.
אבל...
צדיקי כל הדורות, לא יפה עשיתם. אתם זוכרים את המדרש? שביקשתם את תורתי.
שכחתם.
מה זה תורתי? בינה. ולא זכרתם את מלכותי. כלומר, לא עושים, אתם לא עושים את החיבור בין התורה שקיבלתם בהר סיני. משה קיבל תורה מבינה. למה אתה לא דואג למלכות? לא יפה עשיתם, אומר המדרש. שדאגתם לתורתי ולא דאגתם למלכותי. איפה המלכות שלך? אתה עדיין ו' והלמעלה. אין לך הלמטה, אין לך פה, אתה לא חי בכלל, אין לך הווה.
זה רק יאו.
זה יא, זה אפילו לא יאו.
למה?
לא, כי הו' הזאת היא לא ו' אמיתית אם היא לא דואגת למלכות, זה לא ו'.
יש לך תצליח.
נכון, אז יש את היקו, אז הוא באוויר. אז וו זה עירה יתקרה, שם, שם נקרא וו קטנה. כי כדי להשפיע במלכות צריך התפארת לצמצם את אורו ביסוד. כלומר, מה עושה הצדיק כדי להגיע למלכות? לצמצם את האור. למה? כי אם הוא נכנס בכוח שם, הוא ישבור אותה. הוא ישרוף אותה. כי זה אור אלוהי. היא עדיין כלי חדש.
בגבורות הוא צריך לעשות את זה.
אז הוא צריך לעשות את זה במינון, בדיוק. אז לכן צריך לבנות אותה קודם כל. איך הוא בונה אותה? על ידי גבורות. עושה אותה קודם כל כלי, קיבול. זה הדבר הראשון בחיים שלנו. לפני שאתה מכניס אור במקום כלשהו, תבנה את המקום הזה. בסדר? תכשיר את המקום הזה לקבל את האור הזה. אם אתה לא מכשיר את הכלים שלך, גם האור שיבוא אחר כך לא ישרוד. זה יפוצץ את הכל.
אני יכול לעשות את זה רבי יואל וגם במחשבה?
בוודאי. במחשבה קודם כל.
בכל זה... מעשה אני אפעיל מחשבה, קודם כל מה תיאום ציפיות, מה אני מתכנן, לבנות...
כמו את... ילדים, ילדים. יש לנו ילדים? זו הדוגמה הכי טובה.
מעשה במחשבה תחילה.
הדוגמה הכי טובה, ילדים. אל תכניס לילד שלך. סתם תורה, כל עוד לא בנית לו את הכלי. כלומר, תגרום לכך שהילד שלך ירצה. תבנה את הרצון שלו. כשהוא ירצה, אתה כבר לא צריך בכלל להכניס לו תורה, זה יבוא לבד. אבל אם לא בנית את הרצון שלו, רק הכנסת ידע לצורך העניין. כי זה לא תורה אמיתית, זה ידע, אינפורמציה. אז באיזשהו כאילו יגיד לך, אתה לא בנית אותי, אני לא רוצה את זה. שרפת אותי. איך הוא יגיד לך את זה במילים של היום? נמאס לי כבר מכל הדברים האלה. עזבו אותי עם כל השטויות שלכם, אתם הדתיים. למה? כי דאגת רק להביא אור, בלי לבנות את הכלי. זה הטעות, זאת הטעות של כל המחנכים. מה מלמדים בבתי ספר? רק מכניסים חומר, 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 חומר. אין כלי בכלל. יוצאים מבית הספר, בחיים לא יפתחו גמרא. חז ושלום. אז הכלי הזה זה בעצם קודם כל ליצור את הרצון של המקבל, של התלמיד, לבנות את לו רצון לקבל. זה חוכמה גדולה.
לא עם סוכריה?
לפני עצמה.
מה?
עם סוכריה? לא יודע, לא יודע.
זה הרבה יותר מורכב.
זהו, אני אשלים את השאלה שלו. אני בקושי מצליח לנהל את הרצונות של עצמי.
כי אתה עכשיו קמת באיחור.
איך אני מצליח בכלל לא לתת לו את האוכל, עוד לבנות לו את הכלי שאני ארצה שהאוכל
יקרה. עוזי, אתה קמת באיחור, נכון?
כן.
כלומר, היו לך שנים שהיית רחוק מכל זה.
כן.
כמו כולנו, הרבה אנשים מאיתנו. כלומר, מתי באמת אתה נהנה מהלימוד שלך? כשסוף סוף רצית. עכשיו אתה רוצה, אתה רץ אחרי הלימוד. אני יודע שהכלים שלך...
אני לא מבין איך לא רציתי קודם.
יפה. אתה מבין? כלומר, מה שינה אותך? הרצון.
אבל הרצון הוא...
אבל למה לא בנו לי רצון קודם?
יפה, זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר.
תעלה לשאול.
לא בנו לך את הרצון, לכן לא רצת. לא רצית ולא רצת, זה אותו דבר.
אבל הרצון זה לא... אני לא חושב... הרצון אתה לא...
אתה לא בונה אותו.
בונים לך.
בטח שבונים לך, לא נכון. לא נכון. אם הגבר, וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה, לכן אנחנו לומדים תורת הקבלה. אם הגבר לא עושה את האישה כלי של רצון, אז היא לא תרצה אותו. כלומר, יעברו כמה שנים בחתונה, היא כבר לא תרצה אותו, היא כבר לא תרצה לקבל ממנו, כי הוא לא עשה אותה כלי בשנה הראשונה. אתה פספסת את עשיית הכלי שלה. אתה עושה אותה כלי, אתה נותן לה את המסגרת של הדברים. והאישה הזאת, זה לא האישה שלך, זה הרצונות, זה כל הכלים שלך בחיים בכלל. מה מריץ אותי? מה מריץ אותי? מה גורם לי לנסוע לכל רחבי הארץ? מה? מה, אני משוגע? לא עדיף לשכב לראות סרט? אין לי מה לעשות בחיים, רק לרוץ? כי הרצון זה לשון לרוץ.
הרצון הזה זה משהו שאתה פיתחת.
אני פיתחתי אותו? אבל למה פיתחתי אותו?
משהו בער בך.
יפה, אבל איך זה הגיע? איך זה הגיע?
בנו לך.
אז יש חינוך לזה. יש חינוך לזה. זכיתי לפגוש רב שבנה אצלי את הרצון. שפשף לי את הדבר שכל הרבנים שפגשתי קודם לא עשו.
זהו.
אבל גם המפגש הזה היה מתוכנן
נכון,
מלמעלה.
נכון,
זה, אז נכון. הרצון שלך או הרצון של הרב לתת, או כל הרצונות, הם קשורים לרצון העליון. זה בכלל לא קשור לרצית או לא רצית.
אז בעזרת השם צריך להתפלל, רק דבר אחד. הנה, עכשיו דיברנו על דיוק בתפילה. יהי רצון מלפניך שתעורר אצל הילדים שלי את הרצון. זה העניין, לרצות אותך. את הרצון לרצות. ואז לבד הם יהפכו להיות צינורות. אתה כבר לא תוכל לעצור אותם. בסדר? זה נקרא נוצר. נוצר זה רצון. מזה חס ושלום מי שעושה את הדבר הפוך נולדו הנוצרים. כי זה יכול להיות נצרה.
נצירה.
בסדר? אז הרצון זה מאוד מאוד... כן, עדין, וצריך לבנות אותו. צריך לבנות אצל החניך את הרצון לרצות. כלומר, לא לתת לו מיד, לא לזרוק לו מיד אינפורמציה, לגרום לו לשאול את השאלה.
בשלבי
התפתחות הראשונים,
אתה נותן אינפורמציה.
לא, אתה קודם כל נותן לו אוכל, לא אינפורמציה. אתה בונה את הכלים שלו.
אוכל זה אינפורמציה.
לא, אתה מחיה אותו, זה סנדוויץ'.
זה
אוכל, זה בסיס.
חיתולים.
זה נקרא...
נכון, נכון.
עם האישה,
מדברים על נשיקים.
נכון.
אז דווקא זה זה.
נכון. אבל הילד בשנים הראשונות שלו, כן, מה אתה נותן לו? אוכל. זהו. כלומר, מה אתה עושה כשאתה נותן לו אוכל? אתה בונה קודם כל את החומר שלו, נכון? אם אין לו חומר, איפה תכניס את האור? אז החומר הזה זה חלק מהכלי.
כל אלה שמחנכים, יש להם רצונות גדולים, כי הם אנשים גדולים.
נכון.
והם רוצים להכניס את הרצון הגדול של האיש הגדול.
נכון.
לתוך ילד מה אתה רוצה ממנו. הוא לא רוצה, אבל.
נכון.
הוא לא רוצה.
כי אתה לא בונה את הרצון שלו, זה נכון. אז החינוך הוא קלוקל. החינוך הוא לא נכון.
הוא בשמיים.
החינוך הוא אינפורמציה, אתה זורק מידע, זה מה שאתה עושה, זה לא חינוך, זה לא לימוד גם. לימוד תורה זה לא לימוד של מידע, כשאני בא, אני לא בא לתת לכם מידע בשיעורים, אני מנסה, מתאמץ, באמת. לא לתת לכם סתם מידע, לזרוק לכם מידע, כי אם הייתי רוצה לעשות את זה, יש מלא. הייתי לוקח מפה, 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 אתמול הייתי בשיעור ככה, בהר חומה. כל השיעור זה, אתה תגיד לך מפה, אתה יודע מה אמרו חכמים,
תוכי כזה.
אבל מה התוכן, מה? זה כולם יכולים לפתוח ולראות. לא נתת לי שיעור לחיים, לא נתת לי לרצות משהו, להבין משהו ממני. נתת לי משהו. אינפורמציה זרקת לי, כמו באינטרנט, בפייסבוק. שמעתי ש... זה לא זה, זה לא לימוד, זה לא יישאר בך, זה לא יפעל בך, זה לא ייכנס ויעשה לך דברים. אתה רואה את האנשים שם, כולם כבר סקנים בני 70, לא מקשיבים כבר לכלום. הייתי בשיעור כזה אתמול, נו. מפחיד. וזה צריך להיזהר מאוד, זה בדיוק מה שעושה יסוד. היסוד צריך לבנות את המלכות לפני שהוא נכנס בה כדי לתת לה זרע וחיים. הוא בונה אותה, הוא עושה אותה כלי. זה הסוד. זה הסוד של כל מה שאמרנו עכשיו.
זה כל כך חשוב שהוא פותרים אותו מלהשתתף בכלל במלחמה, שזה משהו כלל עמי.
אז מה הוא עושה? הוא מצמצם דווקא את אורו. תראו מה זה. צריך התפארת לצמצם את אורו ביסוד כדי שתוכל המלכות לקבלו. אתם מה הייתם עושים? נותנים, 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 זורקים.
מסתערים.
העיקר שהיא תקבל מלא אור. לא. היא לא תקבל כלום, אתה רק שורף אותה. אותה זה את הילד, את הכלי, את, אותך, כן, לא חשוב. כן? כן? ואמר כי אלפא בטא דאתוון זעירה, באינון, האלף בית של אותיות הקטנות, הם ביסוד. כלומר, כשאתה כותב אלף בית באותיות קטנות, זה היסוד. למה? כי הוא דואג למלכות. אז אתה אומר שזה המלכות. האותיות הקטנות בספר תורה זה מלכות, אמרנו. האותיות הרגילות זה אירנפין, האותיות הגדולות זה בינה. אז למה אתה אומר לי שהאותיות הקטנות זה יסוד? הרי אמרת לי שזה כבר מלכות במקום אחר. אלא שזה היסוד שדואג למלכות. לכן הוא מקטין את האות בשבילה, בדאגה אליה. הוא מוריד את הקומה שלו. ביחס לתלמיד, כי הוא דואג לתלמיד. לפי כשיורדות האותיות ביסוד, מתקטנות בכוונה. לכן נקראות שם אותיות זהירות. וכשהמלכות דבוקה ביסוד, אז אותיות הקטנות מתייחסות גם למלכות. לכן אנחנו מייחסים באמת אותיות קטנות למלכות. אבל עכשיו אתם למדתם שזה...
בגלל היסוד.
בגלל היסוד שעושה את המעץ הזה.
האות הכי קטן זה יוד, נכון?
מה?
האות הכי קטן זה יוד.
האות הכי קטנה זה יוד, כן. זה השורש של כל האותיות, זה נקודה.
התפארת היא כבר איזון. נכון. כשהיא יורדת, אז זה כאילו להנמיך את האיזון, היסוד ביחס לתפארת.
בוודאי, כי הוא קו אמצעי, אבל קו אמצעי ביחס אליו, אבל ביחס לשלב הבא. וגם היא, אחרי שנגמר בה, כל הסיפור נגמר בה, כן? כן או לא?
כן.
לא.
לא, היא...
אחרי זה היא צריכה לתת לעם ישראל.
אוקיי, לילד גם.
לילדים שלה. אז מה, איך היא נותנת? כמו אמא שנותנת לילד, מה היא נותנת לו? איך היא נותנת לו? היא מכניסה לו בקבוק חלב של 2 ליטר? לא. הכל במינון, בטמפרטורה, אז תעשה אותו דבר בתורה, אותו דבר תעשה בתורה, אל תכניס לו דברים שסתם תזרוק, תזרוק, תזרוק.
לא רוצה לאכול.
כן?
לא רוצה.
לא, הוא יאכל.
אין דבר כזה, אז הוא יאכל לבד.
אל תאכל.
אל תאכל.
כן, אל תאכל.
אל תאכל.
ימות.
הוא לא ימות, אל תדאג, אף אחד, אף ילד לא מת. לא מת ככה, אין דבר כזה.
די.
אין דבר כזה.
תינוק לא אוכל, תינוק מקבל בכוח.
מה פתאום בתורה?
מה פתאום? הוא בוכה כדי לקבל. אתה גורם לו לבכות.
כן, אבל אם הוא לא רוצה לאכול. תינוק שלא רוצה...
איך אוכלים בכוח?
מכניסים לו את האוכל.
מה זה לא רוצה לאכול? מה זה לא רוצה? המנגנון שלו חולה. זה משהו אחר.
אתה אומר שהוא חולה. ואני אומר לך שאתה מציף אותי.
מה פתאום? אם הוא לא רוצה, זאת אומרת שהוא לא צריך עכשיו.
אני לא רוצה. מכניס? פולט. לא רוצה.
נו.
אז אתה דוחף לו בכוח.
אז למה אתה דוחף לו בכוח?
ברפואה זה פשוט מאוד. הילד פולט יותר מדי.
אני לא יודע, אני גידלתי ילדים והם הוציאו את הבקבוק, אף פעם לא דחפתי להם איזה בכוח.
זה שילד בצורה רגילה מפסיק לאכול, זה ברור. ילד עכשיו נולד לעולם, יש מדדים. אם הוא לא מכניס מספיק סטוקוד אוכל, זה ייכנס, חייבים להכניס את זה כי הילד לא אוכל מספיק.
אבל זה לא קורה, כמעט ולא קורה הדבר הזה.
קורה.
איפה קורה דבר כזה? תראה לי.
אצלנו קרה, מה זה משנה? קורה. ילד מוציא אוכל, מוציא. נכון, המדדים לא בסדר, אז צריך לדאוג שזה יישאר בתוך הגוף ושולף לו את
זה. זה משהו אחר.
אבל על פניו כלפי חוץ, מדובר על אני מציף אותך, ואתה פועלת החוצה. אם היינו מסתכלים על זה, מה היה? עצור.
זאת אומרת שהכלי שלו היום של קבלה, כנראה לא מתאים לסוג של החלב שאתה נותן לו. זהו, זה מה שזה אומר. אתה תתעקש ותכניס לו אותו חלב, הוא יפלוט עוד פעם, אז מה עשית? אז אתה הולך לרופא, הוא אומר לך, החלב שאתה נותן לו הוא לא טוב, תשים לו יותר זה ויותר זה, בסוף הוא לא פולט, הנה הוא בן 5 כבר. אז איך הוא גדל?
בכוח הוא טוען.
אין דבר כזה בכוח, פשוט התאימו למה שהוא צריך, את מה שהוא צריך. אז יש לו בעיה עם בוטנים, יש לו בעיה עם זה, אז עושים לו משהו מיוחד בשבילו. אבל לא נותנים לו בכוח, בשום עולם לא ראינו דבר כזה. אין דבר כזה בכוח. בכוח הוא גם לא מוצץ, הוא גם לא שואב. אין דבר כזה.
בכוח זה רק נגד האויב שלנו.
זה כבר כשאתה לא יכול לעשות אחרת.
אבל זה גם בחינוך ככה. החינוך של עד הדור הזה היה, כמו שהוא אומר, לדחוף בכוח, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ולדחוף לך זה, ועונשים.
נכון.
היום יודעים שזה לא עובד.
והנה, באו אליי משפחה שלמה, שלשום. שלשום, משפחה שלמה. ילד בגיל 15, שובר הכל בבית. הכל. יש לו את הפטיש הקטן של האוטובוסים, של החלונות. הוא הולך איתו בכיס. הוא גנב מאיזה אוטובוס? האדום, הקטן הזה. שובר הכל בבית, שובר הכל. עכשיו אמא שלו ואבא שלו לידי, והאחים והאחיות, כן, כולם יושבים ככה אצלי בבית.
לא שבר לך את הבית?
כן. אז אמרתי לו, אתה רוצה לשבור דברים? הוא אומר לי, לא, מסתכל עליי, צוחק. אמרתי לו, בוא, תשבור. אז לקחתי אותו לבד, דיברתי איתו, עשיתי איתו איזה עסקה, משהו, שם, שמה, למעלה. ההורים שלו חיכו למטה. אז מה זה הילד הזה? אז אמרתי לו, מה? מכניסים לי דברים שהם רוצים. אני לא רוצה את החיים האלה. לא רוצה לחיות כמוהם. הם משוגעים. אמרתי להורים, אתם משוגעים. אומר לי, למה? אתם רוצים לדחוף לו מה שהוא לא. הוא לא בחיים שלכם. הוא לא יהיה מה שאתה רוצה שהוא יהיה. הוא יהיה מישהו אחר. אמרתי לו, אתה רוצה לחיות לילד? הוא אומר לי, בטח שאני רוצה לחיות. אתה רוצה להצליח? הוא אומר לי, בטח שאני רוצה להצליח. אבל לא כמוהם. אמרתי לו, מה אתם רוצים? הוא בריא. תצא מהתמונה אתה, תפסיק לשגע את הילד הזה. תפסיקו. ההורים פשוט כמו איזה, כן, מלחציים. סוגרים אותו, הורסים אותו. אז הוא שובר את הכל, שובר את הכלים, נמאס לו כבר. אז הלכתי, עשיתי איתו עבודה, ובעזרת השם אני בקשר איתו עכשיו. כל יום, כל יום, כל יום. טלפוני, לפחות. ילד. מה לעשות?
עוד ילד.
להציל משפחה. אבל אמרתי למשפחה, הוא בריא הילד הזה, הוא פשוט לא מצליח לאכול את האוכל שאתם נותנים לו. האוכל שלכם הוא לא טוב לו, הוא טוב לאחרים אולי, לא. יש לו סגנון אחר, יש לו מציאות אחרת, הוא בנוי מחומר אחר, מה אתה רוצה ממנו? אז יש לו כבר תיק במשטרה, ויש לו זה, וכבר תפסו אותו על זה, ונכנס לאוטובוס ושבר את הראש של הנהג, אל תשאל, שמרחם. כל זה כי יש לו עובר, עובר של, של, של אורות, אין לו כלים. זה נקרא שבירת הכלים, אז הוא שובר את הכלים. תן לו אור שמתאים לעצמו, וזהו. אמרתי לו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה רוצה. אז הוא אמר לי, 1, 2, 3, אמרתי, בוא נעשה רשימה של מה שאתה רוצה. אמרתי לו, אני נותן לך את זה, מה שביקשת, אבל בתנאי שאתה עובד איתי עכשיו. אמרתי להורים, אתם יוצאים מהסיפור עכשיו, תעזבו אותו בשקט. אתם איבדתם כבר ברגע הזה, לא לידו, כן? את היחס איתו. הוא כבר לא שם עליהם בכלל, הם לא קיימים בכלל. השם ירחם, הם כבר הרסו את הכל, לשרפו את הקשר ביניהם. צריך לבנות לו עכשיו אבאות חדשה. ואני לא פסיכולוג. צריך להתמודד עם הדברים האלה. מה יש לך להגיד, חננאל? אתה בתחום הזה. תגיד. תגיד, מה? מה עושים?
שהם גדולים יותר קל. אני שואל על הקטנים. הפער בין השלב שבו ההורה מפסיק להחליט, פה אני... כאן השאלה שלי. וזה נכון שזה מודולר, בסדר כל ילד בעניין שלו. אבל יש שלב שבו ההורה מבין שזהו, בתחום הזה הוא כבר לא יכול להשפיע יותר. אבל עד אז הוא מחויב להשפיע.
אבל איך להשפיע? לבנות את הכלי.
הכל בכלי, אבל הבנתי, זה ברור. מה בסוף בפרקטיקה, זה הסיבוך. לצורך העניין, עד שהוא הילד לא פולט, אתה לא יודע שהוא באוברלוד.
בסדר? אוקיי, אז תיתן לו משהו אחר שלא יפלוט.
אבל זה גם לא אוברלוד.
מצאת משהו אחר שלא פלט יותר?
כן, אבל לצורך העניין, סתם בשביל הדוגמה, כדי לצאת בית חולים בסוף, הוא היה צריך לקבל את זה בזונדה. הוא היה צריך לקבל את זה בזונדה, כי הוא לא עליו במשקל.
בסדר, אז גם זה, זה צורה אחרת של נתינה. כנראה שהצורה הראשונה לא התאימה. נכון, אבל זה בצורה אחרת. כי אתה בנית כלי לא נכון בהתחלה. אז עכשיו צריך לתקן, זה נכון. עכשיו יש נזק. אבל אם מלכתחילה הכלי היה נכון, אז היה עוד צורה אחרת.
זה קשור לשיעור שלנו, שאנחנו מדברים על מידתיות ודיוק. אז פה בדיוק העניין, אני טוען אותו דבר כמו מערכת החינוך, או כמו ברפואה. ברגע שאתה לא מדייק מההתחלה, אז הסטייה, 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 וזה יוצא מאיזון, ועכשיו לך תתקן שזה כבר יתעסק.
שמע, רוב הילדים היום לא צריכים את כל מה שהם לומדים. לא צריכים כמעט כלום ממה שהם לומדים.
אז עוד הפעם, אז
אני הייתי מלמד, אם הייתי עכשיו ראש של מערכת חינוך, הייתי בונה מערכת חינוך הרבה יותר מצומצמת. יש להם מלא חומרים שבחיים הם לא ישתמשו בהם. מה סתם אתה מכניס להם כל מיני דברים ולקרוא 200 דפים כדי לעבור מבחן? על מה? על מה?
הישגיות.
לאן?
כמה חומר יש שבחיים שלך לא השתמשת? בשביל מה הכניסו לך את כל זה לראש? סתם. שיגעו לך את הראש, תלמד אותו נוסחה קטנה של דבר, משהו בסיסי שם, משהו בסיסי פה, הוא כבר מוכן לחיים. מה אתה משגע אותו? הילדים בגיל 5 מסכנים, יש להם טיק שהם לא יכולים לסבול אותו כבר, הם רואים מעגלות.
אבל כל תימני, אם הילד שלו בגיל 3 לא ידע לקרוא את הספר תורה מהצד הזה, אז זה לא יעבוד. ואם אחד כמו, אם הבן שלו לא ידע את כל המשניות, כשהוא יגיע לגיל 12, אז הוא ירגיש כישלון בתור אבא, אז הוא חייב לדחוף לו את זה, חייב לדחוף לו את זה, חייב לדחוף לו את זה. אבל הילד לא רוצה ללמוד משנה, תעזוב אותי.
אז יש הצלחות אחרות בחיים. תפסיקו לחשוב שההצלחות שאתם הגדרתם, זה ההצלחות. הילד יצליח בחיים שלו איך שהוא צריך להיות, בעזרת השם.
חנוך לנער, על פי
תרקום. ותאמינו בו, תאמינו בילד. תפסיקו להגיד שהוא קשל, שאני קשלתי, שכל הילדים שלי זבל, שכל...
מה יהיה איתך?
תפסיקו להרוס את הילד לבד.
לא ייתן לך כלום.
יש טוב. סכנה לגבולות...
כן, שאני יודע. בינתיים, עם הפחד הזה של הסכנה הזאת, עשינו בדיוק את ההפך והרסנו את הכל. נכון, אבל זה לא משנה, תמיד יש סכנה. חננאל, תמיד יש סכנה. תמיד. אבל איפה הסכנה יותר גדולה?
הרב, אתה מסמן עכשיו צד אחד, אני מרגיש שצריך להבין גם את הצד השני.
בסדר.
בסדר, אני פוגש מלא הורים שגם היו בצד השני, שלא נתנו כלום.
לא אמרתי את זה.
כלום לא נתנו.
אמרתי לבנות את הקיום.
כן, בסדר, חוסר איזון. אבל האיזון...
נכון, נכון. בוא נסיים. וכן, והא הילאה, כד נחת לגבי צדיק. אותו דבר, עכשיו הה. אתם רואים שדיברנו על היוד. דיברנו על הוו. עכשיו אנחנו מדברים על הה, העליונה, שכשהיא גם היא מגיעה לצדיק. למה הכל מגיע לצדיק? כי הוא הברית. הוא מעביר. לכן, כשזה יורד לגבי צדיק, זה ערה התקריאת. היא הה הראשונה של השם הוויה, היא הערת היסוד דאימה, כשיורדת להעיר בצדיק, שהוא היסוד הזה, אז היא נקראת הקטנה על שם היסוד בזעיר אנפין. כלומר, כל אות שראינו עד עכשיו, מכל האותיות של י' כ' ו' כ', כשהן מופיעות בתוך היסוד, הן קטנות. למה? כדי להתאים את עצמן למלכות. עכשיו, הזוהר הוא מאוד 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 מדויק. הוא אומר לך, תקטין, קודם כל. תתחיל בהקטנה. אל תתחיל עם הראש שלך, ולמי אנחנו עושים את זה הכי הרבה? לבכור. הבכור זה הבן הראשון, עכשיו נכניס עליו את כל העולמות. כל מה שפספסתי בחיים אני אכניס בו. לא. זאת הסכנה. תקטין את הכל, קודם כל. ואתה רואה שהילד השני הוא יוצא יותר רגיל. כי אתה לא לחצת עליו. כמו שלחצת על הראשון. אז יכול להיות שהוא ממש טוב, אבל הוא כולו רובוט מזה, מסכן. אז כל זה ממש ממש איזון, ואנחנו רואים את זה בצורה של אותיות. אתם רואים שיוד כבב כזה משפחה, יוד והה זה אבא ואמא, וב והה זה בן ובת. כל הבניין הזה צריך לעשות אותו באיזון גדול, ובעזרת השם גם בתוכנו אנחנו צריכים לאזן את הדבר הזה. שבת שלום.
זאת אומרת, שאור על ההורות ככה מפה, מיוד כבב.